עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אנחנו בפרק 13, שלום לחבר הכנסת חילי טרופר.
שלום, שלום.
אהלן, תודה רבה לכל המאזינים, כמו תמיד. כמו תמיד נבקש שמי שמוצא עניין שישתף, שידרג, להעביר מאחד לשני. וואלה, קורה פה משהו וזה מאוד משמעותי מבחינתי, תודה רבה. הערות, גם, לשלוח לי, על הפרק הקודם אמרו לי שעם גלעד קריב יותר מדי עלינו בדברנו אחד על השני. אני מקבל את זה, מקבל את ההערה הבונה הזאת, וחילי, עכשיו יש לנו אחריות פה לא... לא לעשות את זה.
זה היה חשש כזה אצלי.
זה... אל תרים יותר מדי. לא, זה היה מתוך להט של דיון, אפילו לא ויכוח מי יודע מה, אבל בסדר, ניקח את זה הלאה. טוב, שלום לך.
ענן.
תודה שבאת. תן לי בבקשה את החוויה המשמעותית שלך מהשבעה באוקטובר. איפה האירוע הזה נכנס לחייך?
כל כך הרבה... אני חושב ששיחת טלפון, אני גדלתי בדובדבן, והרבה שנים הייתי שם במילואים, לדבר עם החבר'ה מהיחידה, ואומרים לנו, יש לנו מלא הרוגים. אתה יודע שזה זר, ואז גם אחד השמות שהכרתי, אומרים מיכאלי, עם ישראל קצת מכיר אותו, זה הגיבור שבצוק איתן נפצע, והתעטף בדגל ישראל, כן. מדמם ומסמן. זה הבן אדם, אגב, הוא נפצע פעמיים, חזר לשירות, ופעם השלישית הייתה בכפר עזה, בכוח הראשון, מילואימניק. שקופץ שר מהבית נוסע, ואני שומע שגם עומרי נהרג. אגב, בהלוויה שלו, כמה ימים אחר כך, מי שנושא את הארון שלו, זה החבר'ה שלו בצוות, הם כולם נפצעו, הם ברחו מבית חולים, אתה יודע, על פי התקנון, הרי רק אנשים עם מדים יכולים לשאת ארון, הלוויה צבאית, אלה חבר'ה בלי כללים, הצוות הזה הוא צוות, מה שנקרא צוות 100, הוא צוות משוגע קצת, על אזרחי, פצועים, צולים, חלק מהם פיג'אמה של בית חולים, התעקשו, אמרו, רק אנחנו ניסע את הארון שלו. זה DNA מאוד מיוחד, אז זה רגע, אתה יודע, הרגע הזה שאני מבין שזה אירוע גדול, וזה אנשים שאני מכיר, וכאב גדול, שמלווה עד היום.
העניין הזה של משפחות שכולות, וגם פצועים עוד ילווה אותנו בשעה הקרובה, משם אני נותן איזו קפיצה קטנה לפוליטיקה, כי כבר באותו יום, אתם מתחילים לדבר ביניכם, אתה ובני גנץ וגדי איזנקוט, על זה שאתם נכנסים לממשלה.
כן, זה בהיר, זה שעות שהכל מטושטש, אתה לא מבין בכלל מה קורה, הרי אנחנו שומעים בני ערובה בבארי, ובני ערובה באופקים, ויישובים שעוד כבושים בתוך ישראל, בנגב המערבי, הכל בלתי נתפס, הכל לא ברור, מאוד בהיר לנו שאנחנו נכנסים לממשלה, בשיחה הזו בשבעה באוקטובר, בני גדי ואני, שלושתנו אומרים, ברור שכן.
פחות או יותר באיזה שעה זה על פני היום? כי זה, אם זה בשעה מוקדמת, אז זה מוזר שזה ברור לכם, כשהתמונה עוד לא ברורה, לא?
לפנות ערב. Okay. ערב מוקדם, לא זוכר שעה, אולי אני טועה, אבל דעתי זה היה משהו כזה. גם אני זוכר בשיחה, בני אומר, נדב, הבן הבכור שלו, רץ לחזית. גדי אומר, הבנים שלי, אחד מהם גל, רץ לחזית, גל שאחרי כמה חודשים ייפול. אני מספר שאחי, כל האחיינים שלי, גיסי, כולם, אני מדבר איתך למעלה מ-20 חבר'ה, בחזית, ומאוד בהיר לנו שכמו שאף אחד מהחבר'ה האלה לא שאל לרגע שאלה, מזכיר לך, נכנס הרי לאירוע אחרי יום כיפור של מכות בתל אביב, וכל השנה של העניינים המשפטיים, כמו שלהם ברור, ממש אני זוכר את המילים, גם בני, גם גדי, גם אני אומרים, כמו שלהם בהיר, שאף אחד לא עוצר לרגע להסס, מה עמדתך, מה זה... ישר עכשיו צריך להציל את המדינה, גם בשדה הפוליטי, לא שואלים עכשיו שאלות. אנחנו מבחינתנו, אגב, באותו לילה היינו יחסים, זה היה נתניהו שהתעכב שם כמה ימים בגלל עניינים שלו, זה רגע שבכלל לא שואלים שאלות.
למה בעצם? כאילו, אתה יודע, זה שברור שחייבים ברמה הפיזית קיומית ללכת להגן אם לא יהיו חיילים בחזית, אז לא תהיה מדינה, זה ברור. אבל מה הקשר של זה לממשלה?
אנחנו מבינים כבר באותו רגע, שחלק מהעניין, אחר כך אנחנו נראה את זה גם בחומרים מודיעיניים בהמשך הדרך, ברור שהאוהב תקף, כי הוא זיהה שאנחנו מתפרקים מבפנים. אז זה הרגע שבו כולם, זה החיות של כולם, אנחנו פשוט רוצים לממש את חלקנו, מעבירים לאוהב, אנחנו ביחד. שתיים, הגענו לאירוע הזה כשקר הפנימי מאוד גדול בפנים, ואין אמון בממשלה הזו, חלקים גדולים. אז אתה רוצה לשדר גם פנימה, לא רק החוצה לאוהב, גם פנימה לאנשים, אנחנו ביחד, שמחו עלינו, גם אנחנו שותפים. שלוש, אני בוודאי חושב שהניסיון של בני וגדי הוא סופר רלוונטי ברגעים כאלה, משום שכל אחד מהם, אתה יודע, ביחד 80 שנה, שבמקומות הכי רגישים מערכת הביטחון, טוב שהם יהיו שם בפנים. אני חושב שהדברים האלה ביחד, גם כמסר לאויב שלנו, התבלבלתם, אנחנו יודעים ברגעים האלה להיות ביחד. גם פנימה, לאנשים, לישראלים שמתלבטים האם מוצדק, לא מוצדק, אנחנו שם שותפים בזה. שלוש הניסיון הרלוונטי, אני חושב שהדברים האלה ביחד. ברור שיש גם את העניין הערכי. תשמע, זה רגע, באותם רגעים, לא יודע מה איתך, דאגה לקיומה של מדינת ישראל. חושבים שהחיזבאללה תכף יבוא, לא יודעים מה האיראנים יעשו. אם החמאס, האויב הקטן, כבש חלק מהנגב המערבי, אני לא יודע איך יימשך היום הזה ומה יהיה למחרת. ולכן, ברמה הכי ערכית, בסיסית, זה רגע שאתה פשוט מתגייס למען המדינה.
אני אקח מה שאמרת, נתת פה כל מיני טיעונים, הבסיסי ביותר הוא שהאויב ידע שאנחנו ביחד. כאילו, דיברת על ניסיון צבאי, על... כן, אבל שהאויב, אם הוא זיהה את חולשתנו בגלל פירודנו, אז שהוא יבין שאנחנו ביחד, זה...
זה היה ראשון, לא סתם אמרתי אותו, והוא העיקרי, ואגב, אני אחר כך הייתי בקבינט 8 חודשים, אנחנו קוראים חומרים מודיעינים, אנחנו יודעים שסינואר חלם על התוכנית הזאת, תכננו את השנים, אבל בחירה שלו בעיתוי, היה כי בעיניים שלו ישראל מתפורד מפנים, ועכשיו תן את המכה הזו והיא תתפרק. ואנחנו יודעים היום מודיעינית, שיש דיונים שלמים בציר הרשע, בין איראן, נסראללה, סינואר, כולם מזהים את החולשה הישראלית. אגב, גורמי הביטחון שלנו מנסים להתריע במשך שנה שלמה. אני יכול להגיד לך פה, רונן בר גם דיבר איתי במהלך השנה שקדמה למלחמה.
כשאתה אז חבר כנסת באופוזיציה.
כן, והוא אומר לי, תקשיב,
חבר. אז באיזה, בכלל, באיזה מסגרת?
הוא אומר, אני לא בעניין הפוליטי ולא כלום. אני אומר לך, ביטחון ישראל. הוא מתריע גם בפניו, ואני יודע גם בפני אחרים. הוא אומר לי, תקשיב, יש לנו גם היכרות של שנים אחורה. אבל הוא אומר לי, תשמע, לא נכנס לעניין הפוליטי, אני אומר לך, שאם אנחנו לא עוצרים את הקרע הזה, משהו רע יקרה לישראל, הוא התריע בפניי, הוא לא אמר לי חמאס, הוא לא ידע, אני חושב שהוא, כמעט כולם חשבו שזה יבוא מצפון. והיום אנחנו מבינים, שכל ציר הרשע הזה מזהה את החולשה, ולכן אולי מתלבט, איראן אומרת, עזבו, תנו ליהודים להתפרק מבפנים, סינואר אומר, חייבים לפעול, אבל זה כבר הדיון ביניהם. ועבורי, שתמיד אחדות זה, אתה יודע, זה ערך יסודי אצלי, ושותפות ישראלית ולחידות, אני חושב שמה שהשיבה באוקטובר לימד אותנו, שזה לא רק nice to have, זה קיומי. כלומר, אם אנחנו מתקוטטים מבפנים בלי גבולות, כי לא אומר לא להתקוטט, יש ויכוחים, יש מחלוקות, אחלה. כשאין גבולות בתוכנו, זה לא רק פחות נעים לחיות ככה ביחד, זה מסכן את הקיום שלנו.
אז בהיבט הזה, המחשבה שלי מדלגת לזה שזה הזיה לומר את מה שאני אומר, אבל יחס אלמור נתן לנו מתנה, שהוא בחוסר היכולת שלו לדחות סיפוקים, איראן אולי ביכולת המתנה בת אלפי השנים שלה, הייתה נותנת לנו באמת חלל ליפורים בפנים, והוא נתן לנו... הוא נתן לנו את הפרוץ מאוד חזק, מאוד כואב, אבל זה יכול היה להיות הרבה יותר מזה.
יכול להיות, אבל בגלל שהמחיר הוא כל כך גדול, אני לא מסוגל בשום דרך להסתכל על זה בצורה רומנטית, אני בטוח שגם אתה, כלומר... אתה יודע, המחיר הוא כבד מדי מכדי שאני אצליח לראות בזה איזה זיג חיובי. אבל במובן, אתה יודע, הקר, יש משהו בדברים
ממש,
שלך.
ממש ברמת הצירים, לאן הלכנו? אם היינו במסלול חד משמעי של פירוק עצמי, וזה לא היה נעצר על ידי שום דבר אחר, ברור שעדיף שזה לא היה מתחיל לציר הזה, או שהוא היה נעצר מוקדם יותר על ידי, גם אם על ידי מכה כואבת מבחוץ. וואנס הזה האירוע, והכוח הזה שפעל עלינו מבחוץ בדמות הפשיטה שסינואר יזם, היא זאת שבלמה, אז כשאתה מבין מה ההשלכות הגדולות יותר, זה הזיה?
יכול מאוד להיות שהמחיר קדימה היה אפילו יותר כבד. וזה, אתה יודע, עכשיו אני לא מסתכל על האויבים שלנו, כי הם השטן הגדול, אין לי בכלל, אתה יודע, זה זדון מוחלט, זה רוע מוחלט. אני מסתכל עלינו, מה זה מלמד אותנו, כמה אנחנו צריכים להיות יותר זהירים, כשאנחנו מנהלים את המחלוקות שלנו מבפנים. עכשיו, אתה יודע, עד השבעה באוקטובר, שהם היו לועגים לי כשהייתי אומר את הדבר הזה, ציני וזה... לא, זה הקיום שלנו. מאוד יכול להיות שלא נהיה פה, אם לא נצליח להיות פה ביחד. זה ברמה הזו. ולא סתם אני מהאנשים שרואים שגם אחרי שבעה באוקטובר, אנשים יותר זהירים. גם בממשלה וגם באופוזיציה, אנשים יותר זהירים.
במה זה בא לידי ביטוי?
תראה, אני בטח לא יודע לסנגר על הממשלה, ואנחנו רואים שאפילו בתקופה הזו היא ממשיכה לקדם מהלכים שבעיניי הם הזויים בתקופת מלחמה, אבל אתה רואה שמהחלומות הגדולים שלהם, לפחות לעת עתה, הם ירדו. או אולי הם עדיין חולמים, אבל הם זהירים יותר בביצוע. ואפילו בצד שמתנגד לממשלה, שוב, אין סימטריה, בסוף החיות העליינה יושבת על הממשלה, וגם במחלה, אתה שומע אנשים שאולי השתמשו לפני המחאה בכלים מסוימים, אומרים, כלים האלה לא עכשיו על השולחן. ואני חושב שזה, אתה יודע, זה אולי שיעור לכולנו, קצת יותר זהירות.
אנחנו ממשיכים באותו שבוע, השבוע הראשון של המלחמה, יש יום מכונן בשבוע הזה, שזה 11 באוקטובר. זה יום שבו בעצם אתם גם מעשית נכנסים לממשלה, אז זה קורה, אבל אפילו עוד לפני כן אתה כבר מוצא את עצמך בתוך ישיבת קבינט הידועה והמוכרת בבור.
כן, שאני, האמת שאני לא מבין איך הצנזורה מתירה את זה, זה, אתה יודע, בחוויה שלי זה סוד, אתה יודע, שאמרו לי שמר עשרות שנים. אבל מי שזה כבר הותר, אנחנו סיכמנו על כיסא הממשלה, אבל ההשבעה היא ביום חמישי בכנסת. אני ברביעי הולך לבית של אלמוג ז'אן באור יהודה, שבי עם אמא שלו במרפסת.
שהוא חטוף באותה עת, כן, ואחר מכן שוחרר במבצע ארנון.
במבצע המדהים שארנון זמורן נפל בו. ואני יושב אצלם בסלון, בני מתקשה.
שנייה, בוא נעצור רגע על הדבר הזה. אתה בא לבית של חטוף, פשוט דופק בדלת, נכנס, איך עובד הדבר הזה?
כן, זה מישהו אמר לי עליהם, הם אפילו לא ממש יודעים מה המצב, הם ראו סרטון, אף אחד לא בא, מדינת ישראל לא יודע להגיד להם, הבן שלכם חטוף. הבן שלהם לא יודעים איפה הוא, אבל יש סרטון שרואים אותו על הרצפה כבול, בידיים של חמאס. אז המשפחה מבינה כנראה מה זה אומר, אני מזכיר לך, זה ימים ש... תשמע, אנחנו, בשלב הזה יש מאות נהדרים, כלומר, אנשים גם, אנשים שאחר כך התברר שנרצחו, אבל נשרפו בבתים, והיה קשה למצוא סימנים. אז יש גם משפחה כזו באור יהודה שאני לא מכיר לפני, מגיע אליהם.
אז מישהו, מה, אומר לך, יש משפחה, אתה פשוט הולך?
כן, מפורקת, תבוא. אמרתי, בטח שאני בא. זה מה שעושים באותם, הם רק מסתובבים בתי חולים, בתי אבלים, הרבה בתי אבלים זה אנשים שאני בא לנחם, אבל עדיין אין שיבה, כי עוד לא הייתה הלוויה, כי עוד לא היה זיהוי, אבל החברים כבר אמרו, ראינו, הוא נפל לידי, יש הרבה כאלה. ומשפחות של אנשים שחושבים שהילדים שלהם חטופים. ובני מחייג ומחייג, סליחה, אני עונה לו, ואז הוא אומר לי, תבוא עכשיו לקריה. עושה, דוהר לקריה, מגיע, יורד ישר לבור, נכנס לכבר הדיון הזה.
הוא אומר לך בטלפון, למה? מה מדובר?
לא, אי אפשר להגיד, הוא אומר, תבוא עכשיו, נצל בפני המשפחה, דוהר לקריה, ישר לבור, למטה שם, נכנס פנימה, הדיון הוא כבר התחיל, ובעצם יש שם את ההצעה שבאמת נאמרה, שם בעיקר דיברו פחות על הביפרים במכשירי הקשר, דיברו בעיקר על ההזדמנות לפגוע בכל מועצת, בעצם כל ההנהגה העליונה של הג'יהאד של חיזבאללה, עם אחוזי פגיעה מאוד טובים, אגב המטוסים כבר באוויר, רוב הצבא בעד, יש אבל גם אחרים שבתוך המערכת הביטחונית שנגד, נתניהו אנחנו מבינים שהוא נגד, הוא כבר דיבר עם האמריקאים, מי שמוביל את הקו זה בעיקר גלנט, שמאוד רוצה לפעול, אנחנו הצבענו באותו שלב נגד, בעיקר כי גם, כלומר, נסרה לבית ההנהגה ידענו שאפשר להוריד, וכנראה גם הרבה מהטילים המדויקים, אבל... כל שאלת הביפרים מכשירי הקשר שלא עלתה שם על השולחן באופן פורמלי.
כי זה, אתה מרפרר ל...
סליחה.
אתה מרפרר לרעיונות שגלנט נתן, נכון, גם בידיעות אחרונות וגם בחדשות 12, שבהם הוא אומר, היינו צריכים אז לממש את התקיפה הזאת, כי אז גם, לא רק מבצע הביפרים היה בא לידי ביטוי, אלא גם מכשירי הקשר, והיינו ממש פוגעים, משמידים פיזית כמעט את כל מחבלי
חיזבאללה. אז יש מחלוקת גדולה על זה, הרבה מאוד אנשים בתוך המערכת, וכך גם אנחנו הבנו, לא חשבו שזה בשל בצורה שבה הוא מתאר את זה, אבל כנראה שהיינו פוגעים שם משמעותית, אבל אחד הרגשנו שלא מוכנים הגנתית בכלל, שתיים, באותו שלב לפתוח חזית נוספת שאנחנו עוד, יש עדיין מחבלים בעוטף, השבוע הייתי בכיסופים, המחבל האחרון בכיסופים חוסל בחמישי בבוקר, כלומר הדיון הזה קורה ביום רביעי,
כן.
עדיין שמחבלים בעוטף, לא רק בכיסופים, עדיין היוודאות גדולה, וברור שהמכה העיקרית שחטפנו עם החמאס, חשבנו שלא נכון אסטרטגית בתוך הימים האלה, לפתוח חזית נוספת. במובן הזה אני מסכים עם נתניהו. סבירות מאוד גבוהה שהיינו מתבוססים בשתי חזיתות במקביל, ושניהם משיגים תוצאות בינוניות. כן חשבנו, וחשבנו שבעניין הזה נתניהו טועה, והוא אובר פחד לאורך כל המלחמה מהצפון, היינו צריכים להגיע לצפון הרבה יותר מוקדם מספטמבר, כלומר, קרו שם דברים פנומנליים בשלהי הקיץ, אבל את כל זה היה נכון לעשות כבר בפברואר מרץ.
למה? מה היינו משיגים בזה?
החזית העיקרית, טוב שהחזית העיקרית בתחילת הדרך הייתה בעזה, זה ברור. אני חושב שבפברואר מרץ, עיקר המיצוי של הפעולות הצבאיות, נכון, עוד לא הגענו לרפיח, אגב, גנץ, אייזנקוט, ואני חשבנו שצריך להגיע הרבה יותר מוקדם לרפיח. זה מדהים איך הרבה פעמים אנשים במילים גדולות אומרים דברים, אני ראיתי אותם בחדרים. משכו ומשכו, ונכון שגם האמריקאים לחצו.
אתה מדבר בלשון רבים, כאילו, לא גוף ראשון,
אני אחר. ראש הממשלה הוא הבולט שבהם, אבל הפער הזה בין המילים הגדולות והחזקות מחוץ לחדר, לבין איך שהוא התנהל בתוך חדר, הוא פער גדול. עכשיו אני, אתה יודע, אני יכול לדון לקו זכות, בסוף החיות העליונה יושבת עליו, קבלת ההחלטות, ועדיין יש דיסוננס מאוד גדול. ואנחנו חשבנו שנכון יותר לקבץ את הפעולות בעזה, לעבוד יותר במקביל ולא רק בטור, ולעבור לחזית העיקרית בצפון. לא היינו צריכים לחכות עוד חצי שנה, אתה יודע, תושבים מפונים, אנחנו חוטפים, היה אפשר לעשות זה לפני. אז אתה שואל אותי איפה אני בדיון הזה, אני חושב שב-11 באוקטובר היה מוקדם מדי, אבל לא היה צריך לחכות עד ספטמבר, זה היה מאוחר מדי, היה אפשר לעשות את הכל עוד לפני.
ובסוף אבל מבצע הביפרים יוצא לפועל, כי אתם כבר לא בממשלה. אתה יודע, אז אני בכלל בכל הבמה הזאת לא רוצה להיכנס, לא רוצה להפוך להיות עוד תוכנית אקטואליה ודיונים חדשותיים והכל, אבל אני באמת רוצה להיעזר בך בפיצוח דמותו של בנימין נתניהו, בעיקר בהיבט הזה של הקרמה הבלתי נתפסת שאופפת את האיש הזה. בסוף הוא גורר רגליים, הוא מתלבט, אתה גם צודק שזה קורה הרבה פעמים על בסיס האחריות שעל כתפיו, שאף אחד מאיתנו לא עמד ולא עומד במקום הזה. מצד שני, פעם אחר פעם, לא יודע מי, קורא לזה השגחה עליונה, או שמשחק לו המזל, אבל זה פשוט קורה לו. אתה רואה, אפילו כאילו הביפרים, השמועה אומרת שזה, האירוע הזה ניזום שלא ביוזמתנו, וזה גם, בסוף זה מסתדר לו בול. איך אתה מסביר את זה?
אתה לקחתי לעולמות של ממש גם פרשנות, אבל גם פרשנות כמעט תיאולוגית.
נכון, שם אני חי. עזרתי אותך מראש.
לא, אין לי בעיה לדבר, אבל אתה יודע, נתניהו.
אלוהים ונתניהו, מפגש של שניהם, זה...
תשמע, אני לא יודע להסביר את זה, אני רוצה אולי להאמין שזה יותר קרמה של עם ישראל, ולא, אתה יודע, בסוף, אני פטריוט ישראלית, אני לא מוכן להסתכל על הכל רק דרך העיניים שנתניהו לא נתניהו. זה שהביפרים קורה, זה טוב למדינת ישראל. זה שנתניהו כנראה הרוויח מזה נקודות פוליטיות גם יכול להיות, אבל בעיניי זו השאלה המשנית. תשמע, יש לו יכולות מאוד גבוהות, אי אפשר לקחת את זה ממנו, זה גם ניסיון רב שנים, אתה יודע, מה שנזקף גם לחובתו, אתה יודע, הייתה ראש הממשלה כמעט בכל 20 השנה האחרונות פה, ולכן בעיניי המדיניות העיקרית, הביטחונית של ישראל, בדרום, בצפון, יושבת עליך, לטוב ולרע, אבל גם השנים האלה נותנות ניסיון, יש בו משהו שאנשים יגידו אולי לחיוב, הוא נורא רעב, נכון, אבל לפעמים גם יש שם משהו חסר עקבות, לכן אני לא מתקנה בדבר הזה, אני לא מוכן לעשות הכל בשביל להיות בתפקיד, יש דברים שאני לא אעשה. תחושה שפחות מאפיינת את נתניהו בהתנהלות שלו, זו גם העילה שנצברה סביבו, האיש ללא, אתה יודע, אין גבול למה שהוא יעשה כדי להיות בשלטון. אני לא רוצה מנהיגות כזו. שאני לא רוצה מנהיגות פרווה, שלא, אתה יודע, זהירה עם כפפות לבנות. לא, זה שדה פוליטי, הוא קשוח, צריך להתנהל בתוכו, צריך להבין שלפעמים זה קרבות אגרוף, אני לא מפחד מזה. אבל האם אני רוצה להיות במקום שחסר גבולות? לא. זה לא הדרך שלי, ואני גם לא חושב שזה הצעה טובה למדינת ישראל. אפשר לדבר רק על ההישגים, אבל תראה את המחירים שלנו. בסוף, הביפרים וכו'. אתה ואני מנהלים שיחה, 16 חודשים, ישראל מותקפת, מכמה חזיתות. בסדר, השבועות האחרונים, שבועות של הפסקת אש. תחשוב שבמשך מאות ימים ירו כל יום טילים על ישראל. תחשוב שלמעלה מ-1,800 איש שילמו בחייהם. אתה יודע, זה מספרים בלתי נתפסים. אני הרבה במחלקות הפצועים, אלפי פצועים. אתה יודע, כאלה שעדיין לא התעוררו גם מפציעתם. חטופים. אתה ואני מנהל את השיחה שעדיין יש לנו אחים ואחיות בתוך עזה. ולכן, זה נכון שאולי כאיש מרכז אני לא נמצא בדופן של של הייאוש המוחלט ושל הכל פורה המחיר, אבל אני גם לא קהל המחירים האלה, ואני בטח לא נמצא בדופן הזו של הניצחון המוחלט והכל טוב והנה הביפרים וכו'. המחירים שישראל משלמת בכל מובן הם בלתי נתפסים, וזה קורה במשמרת של נתניהו. עכשיו, השם זה חמאס, חיזבאללה, יש הרבה רוע מסביבנו, אבל האחריות, אתה יודע, הוא הראשון, הארכיון מלא בביטויים שלו שמסביר מה זה להיות ראש ממשלה וכמה אחריות היא עליו, וזה תמיד בציטוטים שלו ברגעים מאוד טובים שלו. בטוב וברע, זה להיות מנהיגות.
נכון, אבל אם אני מתמצאת מכל מה שאתה אומר, פשוט הנקודה העיקרית היא המשיכת הזמן שלו. זה איזו הססנות כזאת, לא יודע מה, כדרור לרוחב המגרש.
כן. תשמע, אני 8 חודשים הייתי בקבינט, לא היה דיון אסטרטגי אחד רציני. באמת, אתה יודע, עמוק כזה. היו הרבה דיונים עם ערך, הרבה מהם גם אופרטיביים, טקטיים.
מה, אז כאילו האם הכוחות יעדפו מימין או משמאל?
כן, אז בסדר, אז לפעמים צריך לאשר את זה, זה בסדר, אתה יודע, יש לזה משמעויות אדירות, אבל דיון אסטרטגי.
דיון אסטרטגי על מה?
הוא לא, אין שם, אתה לא יודע מה, לאן הוא רוצה להוביל.
מה, חזון לצורת עזה?
כן, נגיד, מה, במלחמה הרב-זירתית שנוצרה, על איראן, על הגרעין, יש, עכשיו, כנראה שבין האוזניים שלו הוא מתעסק בעניינים האלה הרבה, אני לא חושב שהוא מתעלם מהם, אבל אתה לא יודע, ולעתי גם הוא לא יודע, לאן בסוף הוא רוצה להוביל. אז אחרי שאמרנו את המשפטים, לא יהיה לאיראן גרעין. בסדר, אבל אתה אומר את זה כבר 25 שנה, אתה התפארת שאתה היית הראשון שאומר את זה. כרגע איראן הכי קרובה לגרעין. אתה אומר 1,000 פעמים בקמפיין ינקה חזק בחמאס, בסוף בא 7 באוקטובר. אז יש משהו בהתנהלות שלו, שהוא, זה פשוט, גלנט דיבר על ההססנות שלו, אתה יודע, שהוא הסתכל על קו הבתים בתל אביב, ואמר מה יקרה, אני שמעתי אותו מדבר בהרבה דרמות, על כמה מסוכן החזית הצפונית, ומה יקרה עם חיזבאללה יתקוף. אבל...
מה, ומה הוא אומר ברגעים האלה?
הוא, אתם לא מבינים מה הולך להיות פה, זה סיפור אחר, זה אלפי בתים שאתה יודע, שיפלו פה,
אתה שומע את זה מפיו.
כן, כן, אני שומע את זה מפיו.
בדיוני
קבינט. כן, עכשיו הוא יכול להגיד, שמע, אני שענתי על הערכות הביטחוניות, אני חושב שיש פה הרבה כשלים, אני לא במקום הזה.
כן, הצבא אגב.
אתה יודע, מישהו סיפר לו שזה מה שהולך להיות, ויכול להיות, אתה יודע, הוסיף את כמה שכבות שלו. אז אתה יודע, אני לא אומר את זה במקום, איך הוא הביא תסריט אופקוליפטי, אתה יודע, הזה מראשו. לא, זה נשען כנראה על דברים, ויש פה הרבה מאוד כשלים, בערכת האויב, בערכה של כוחנו, אבל יש משהו בו, שבאמת, כמו שאתה אומר, הוא מקדרר, אתה יודע, ואתה באמת, אני לא חושב שהוא יודע איפה הוא רוצה לסיים.
ולמה?
אפילו עכשיו, הגיע הרעיון הזה מבחוץ, מטראמפ, אתה יודע, זה לא שאחרי חודשים הם דנו, והגיעו למסקנות שונות משלי. כל פעם זה משהו בחוץ, מגיע ודוחק אותו, ואליו הוא מגיב.
אז מה, הוא פשוט חסר חזון?
יכול להיות שחזון ב-10,000 רגל יש לו, יש שם איזה פער בדרג ביניים. יש לו, אתה יודע, חזונות על עולם בטוח, ואתה יודע, יש לו הרבה קביעות מהשואה. בסדר? ויש לו גם יכולת, אולי בפעולות אופרטיביות, משהו בקומת הביניים שם. ביכולת לנווט ספינה, אתה יודע, ולא להיגרר, ולא על פי עגלים פעם לפה, פעם לפה. חסר שם, הרבה פעמים זה גם מהרבה אילוצים, פוליטיים בחוויה שלו, אבל בעיני זה שיקולים פוליטיים. אתה יודע, אפשר לדבר על חוק הגיוס, שהוא זה פצע מאוד מדמם. מה עמדתו של נתניהו בעניין חוק הגיוס? עכשיו אני שואל אותך, תשמע, זה לא שאלה, עכשיו הבאתי לך, מה עמדתו בעניין, אני לא יודע מה, איזה נושא אזוטרי. סוגיית הגיוס, בא ראש אכ"א לפני כמה שבועות לכנסת.
אתה מקפיץ אותנו פה לסוגיה שנעסוק בה, אבל אתה יודע מה,
אני אומר, אני אומר את הדוגמה, כי יש פה ראש ממשלה, אני לא יודע, לדעתי אזרחי ישראל, לא יודעים מה עמדתו.
עמדתו הערכית, העקרונית, אתה אומר.
כן, מה, כן, מה הוא חושב?
כי מה אתה מצפה? אתה מצפה, לא, שהוא יקבע איזה רף ויגיד, בעולם אידיאלי הייתי מצפה שיקרה כך, שכל חרדי למעט, לא יודע מה, 1,000 או 5,000 מצטיינים, יתגייס, אבל אני יכול להסביר שמציאותית אולי, אנחנו לא יכולים להיות שם.
תגיד משהו.
לא, אז אתה אומר, גם אם, עמדה עקרונית, גם אם היא לא בת...
עמדה עקרונית, וגם מה אתה רוצה תכלס שיקרה, כי בא לפני כמה שבועות ראש אכ"א לכנסת, והוא אומר, תקשיב, הוא אמר את זה מאוד מדויק, הוא אומר, תקשיב, אתם פוליטיקאים תחליטו, אני לא נכנס, אני אומר לך מה צריך, והוא אומר, הוא נוקב במספר, צריך 10,000 לוחמים ותומכי לחימה, עכשיו נהרגו 846 לוחמים, נפצעו אלפים, אנחנו יש לנו 7 חזיתות, זה מה שאנחנו רוצים, הוא אומר לנו הפוליטיקאים, אתם רוצים שנגן, נעמוד במשימתנו להגן על מדינת ישראל, זה מה אני צריך. עכשיו, אנחנו יודעים שאין מאגר של 10,000, אלא בחרדים. עכשיו, שבוא ראש הממשלה ויגיד, מערכת הביטחון אמרה לו שזה מה שהיא צריכה כדי לעמוד מחובות שלה להגן על ישראל. מה אתה אומר על זה? עכשיו, שוב, זה כדרור אינסופי. 1,000 דיונים, בגצים, נענה לו בעיכוב, נבקש עוד הארכת זמן וכו' וזה. עכשיו, זה פצע כל כך מדמם בחברה הישראלית, הרי כל כך הרבה אזרחים... מצביעי ליכוד, כן? אני לא מדבר איתך, זה לא קשור פוליטיקה. יוצאים לשרת, שוב קוראים להם שוב ושוב. אח שלי עכשיו בעוד 70 יום מילואים עכשיו, אחרי 300 במהלך השנה.
גם ציונות דתית כמובן.
כן, מצביעי הציונות הדתית. כולם משרתים, מסתכלים למעלה על המנהיג, אומרים, מה הוא אומר? מה הוא חושב? מה הוא מתכנן לעשות? זו הצעה שלו לחברה הישראלית, להמשיך לקרוא לאותם אנשים שוב ושוב. עכשיו, זה המקום שבו, אתה יודע, אני לא מבין מהי מנהיגות. עזוב, יש פוליטיקאים שהם עכשיו בחוץ, ואולי יום אחד ייכנסו לחזרה לשדה, והם שותקים.
בנט.
נגיד בנט. בסדר, אתה אומר, הוא כרגע אזרח. אתה ראש הממשלה? זה ביטחון ישראל? זה קיומי? זו החברה שאתה רוצה לבנות פה? כזו שאין בה ערבות הדדית? כזו שיש מי שמשרת, מי שלא משרת? כאלה שבאים 300 יום בשנה, כאלה שלא באים לרגע אחד בשנה? וזה אילוץ פוליטי? אז בוא תגיד, כמו שאתה אומר, אז תגיד, הייתי חושב ככה, זה מה אני מסוגל. וזה נתניהו קלאסי בעיניי, וזו אכזבה עמוקה ממנהיגות. כי זה מקום מדמם, זה פצע, הוא שומר מרחק, קצת ישראל כץ, קצת אחרים. אבל זה עכשיו, זה עכשיו, אנשים משרתים עכשיו. אתה יודע, בחברה הישראלית עכשיו יש תחושה של הפסקת אש. יש בהרבה מאוד בתים בישראל, הם לא מכירים את התחושה הזו. הילדים שלהם שוב, או האבות שלהם, שוב בחזית. שוב בפעם ה-350 יום כבר, נמצאים במילואים. מה יש לך להגיד להם? ואני לא שומע אותו.
אני, בהמשך אנחנו נקדיש פרק לכל עניין החזון הפנימי שלנו, כן, התקווה, וזה, במקרה, אתמול יצא להיות איתך באותו אולפן טלוויזיה, ואמרת את המילה תקווה, לא יודע כמה פעמים, וזה בדיוק, אז שמחתי שקבענו מוקדם יותר שאני אפגש הבוקר, אבל לפני כן, אתה מדבר על שלא היה אף דיון אסטרטגי בקבינט, מה החזון שלך למדינת ישראל בהיבטים לא הפנימיים חברתיים שלנו? חזון ביטחוני, רצועת עזה, יהודה ושומרון, ערביי ישראל, בדואים, איראן, לבנון וכולי.
טוב, זה שאלות ענקיות שאפשר לדבר עליהן שעות, והן גם ראויות לדבר עליהן שעות, אני אגיד...
לא, אני לא מצפה לך להתייחס לכל סעיף, אבל...
אני אגיד בקצרה, אבל לא כי זה כזה פשוט, אלא אני חושב שמה שאני למדתי, קודם כל לימדו אותי בחיים, בבית, להיות צנוע, ואני חושב שבשבעה באוקטובר, בכלל, שנים האחרונות בשדה הפוליטי, לימדו אותי הרבה זהירות, שמעתי כל כך הרבה אנשים מכל השדה, מדברים בצורה כזו מוחלטת, ויודעים בדיוק מה הולך להיות, וזה התבדה. אתה יודע, אז לכן, גם עכשיו אני אגיד את זה בזהירות. אחד, אני חושב שכל, זה לא רק השבעה באוקטובר, 16 חודשים האחרונים, לימדו אותנו שישראל חייבת, ואתה יודע, למישהו שכמוני קרוב לעניינים החברתיים והחינוכיים, ורוצה עוד הרבה תקציבים משם, עכשיו אנחנו נאבקים על הקיום שלנו. אני צריך להשקיע הרבה יותר בביטחון, לא רק בכסף, לסדר דברים ולפתור בעיות, פרופו הגיוס, פצעים שאנחנו גוררים 70 ומשהו שנה, עכשיו צריך להתמודד איתם, אי אפשר לברוח יותר. עכשיו צריך להיות חזקים מול אויבים. זה אומר, אחד, לא להוריד עיניים מאיראן. זה מדהים שנתניהו שאומר את זה כל הזמן, איראן זה הסיפור, ואני מקווה שעם השלטון החדש בארצות הברית, יש עכשיו הזדמנות, בדרך כזו או אחרת, להתמודד עם זה. בסוף, אנחנו יודעים שגם חמאס וחיזבאל הם כולם גורות שלה, זה הסיפור העיקרי. וכנראה שהיינו צריכים להתמודד איתו לפני, אולי בגלל הטבע הישראלי שלא רצה עוד מלחמות וכו', נזהרנו מזה, איראן. זה ראש הנחש.
להתמודד על כוונה קינטית, מה שנקרא.
כל דרך, בסוף, היעד שלנו צריך להיות אחד שלא יהיה להם גרעין, שתיים שהם הפסיקו להפעיל לזרועות טרור כל כך רחבות. וזה להילחם בהם, להילחם בהם. פה דיברנו מקודם, הרי אנחנו היינו עוד בקבינט ב-13 באפריל, כשאיראן פעם ראשונה תקפה ישירות את ישראל.
כן.
התגובה שבני וגדי הציעו הייתה הרבה יותר אגרסיבית, והרבה יותר דומה למה שהגבנו רק אחרי כמה חודשים. כלומר,
אפרופו, בסוף מה שהיה פגעו באיזה רכיב קטן של אחד המקמים
שהיה לו רציונל, אתה יודע, רצו להעביר מסר, אנחנו חושבים שצריך לתת שם מכה יותר חזקה.
מה אתם חושבים שצריך לעשות?
יותר דומה למה שקרה אחרי כמה חודשים.
התקיפה של אוקטובר.
כן, כן, ויכול שאם היינו עושים את זה באפריל, היינו חוסכים את הפעולות הבאות, לא נדע אף פעם, אבל זה בסוגריים אני אומר לך. ביהודה ושומרון אין לנו פרטנר, אני חושב שגם לפני 7 באוקטובר חשבנו ככה, לאיזשהו הסדר של, לא יודע מה, שתי מדינות, או בכלל, להסדר מדיני, אין שם פרטנר. הוא חלש, הוא לא אמיץ מספיק לעמוד מול קיצונים, הוא עצמו, מרכיבים גדולים בתוכו ברשות הפלסטינית.
הוא הכוונה אבו מאזן.
כן, קיצונים גם, יש לו, אתה יודע, אני שומע אותו מדבר, אני רואה שהם עדיין משלמים למחבלים, ולכן אני מבין, אבל, אני לוקח פה את השפה של מיכה גודמן, זה לא אפס או מאה, זה לא אם או הסדר פנטזיונרי שבעיניי לא יכול לקרות, או לא עושים כלום, ממשיכים בדיוק במצב הנוכחי. יש לנו רצון לצמצם את הסכסוך, לא נוכל לפתור אותו, אני לא רואה פתרון אפשרי בעיניים שאני מסוגל להביט קדימה. אז כל זמן חופש פעולה מבצעי, כל הזמן, כל לילה, בדיוק כמו שעושים עכשיו בנור השאנס, ובג'נין ובבלטה, להמשיך בדבר הזה, וכל מה שאפשר לצמצם את הסכסוך, אתה יודע, בדברים מקומיים, בפחות, בתנועה נפרדת, מיכה מציע כבישים נפרדים, כל מה שאפשר כדי לצמצם את הסכסוך. זה בחזית הזו. בחזית הדרומית, עזה, אחד, אני פתרון קסם, ואני מתפלא על כל האנשים שאומרים, אני יודע איזה אבק שמים לך לפזר, לא משנה אם זה להוציא 2 מיליון איש, או רשות פלסטינית, אני לא בפתרונות המוחלטים האלה, אני לא חושב שיש עזה, זו בעיה גדולה. אחד, התנאי הבסיסי זה חופש פעולה מבצעי. כל הזמן, שנים הלחימה שם תלווה אותנו. הרי כמו שמגיע מודיעין על מחבלים שמתארגנים בג'נין, יהיו לנו מחבלים שמתארגנים בח'אן יונס. צריך להפעיד שם כוחות, לא משנה אם זה מהאוויר או מהקרקע, כל הזמן.
אבל איך זה מתיישב עם עם התמיכה התמיכה המובהקת שלך בשלב השני, נגיד, של העסקה, של עסקת החטופים, שבמסגרתו אנחנו מתחייבים לסוף המלחמה, אז איך נשמר שם יכולת, אתה אומר, מדי לילה, כמו מה שקורה ביהודה ושומרון, להיכנס לילה לילה ולעצור את המבוקש
הבא? אז אני תכף אתייחס למחירי השלב השני, אבל לצד הפעולה כל הזמן המבצעית, אני חושב שגם מי שעוד היה לו אשליה שרק בפעולות מבצעית אפשר לפתור את הבעיה, אני חושב שבכנות הוא צריך לשאול את עצמו איך אחרי 16 חודשים, שצהל באמת עשה שם, הפעיל כוח אדיר, ומחירים כל כך כבדים, של כל כך הרבה לוחמים שנפלו, מתברר שרק כוח צבאי לא הביא את המענה, ולכן חייב כל הזמן רגל מדינית. עכשיו אפשר להגיד לי, הרגל המדינית היא הצעה של טראמפ, אבל זה גם מדהים, שנה וארבעה חודשים, אפרופו אין דיונים אסטרטגיים, ממשלת ישראל, ממשלת הימין על מלא, לא אמרה מה כן, היא לא הציעה את ההצעה הזו, היא גם לא הציעה הצעה אחרת.
היא לא הייתה מעיזה להעלות על דעתה להגיד פתרון כזה שהוא הגליה. סמוטריץ' בחלומות הלילה היה חולם את זה, אבל לא מעיז לומר, כי זה לא...
מה אתם מציעים? מה אתם מציעים? ממשלת ישראל, זו אחריות שלכם, זו המשמרת שלכם. אתם לא גדול עליכם, תזוזו. אבל בחרתם לקחת האחריות. העם נתן בכם אמון לפני כמה שנים, היום אין בו אמון בממשלה הזו.
נו, ולו זה המשמרת שלך, אז מה אתה עושה?
אז אני אומר, אחד, אני עובד צבאית כל הזמן, שתיים, מדינית, עם ארצות הברית, עם גורמים מתונים בעולם הערבי, הסונים, כמובן סעודיה, אמירטים וכו'. ואומר, אני חייב לתת פה גם רגל מדינית, והיא בעיקרה, אין הומניטרי ואין תקציבים, אין שיקום בעזה, אלא אם יש פירוז, ואין חמאס בשלטון, לא צבאי ולא אזרחי. זה התנאי. עכשיו, המנופים האלה, זה כוח גדול, שצריך להשתמש בו בתבונה, וצריך להבין שצריך לרתום אליו את המדינות האחרות, ולכן צריך לעבוד בתבונה עם מצרים, כולל הסדרים על פילדלפי, ועם סעודיה ועם האמירתים, וכמובן האמריקאים, כדי לנצל את הכוח הזה. עכשיו, זה לא פתרון קסם, זה לא שאני מחר מודיע, אין שקל שנכנס לרצועה, אין סק קמח שנכנס לרצועה, אלא אם זה תהליך, צריך לבנות אותו.
לא, אבל אני רק אומר, אתה נוקד פה בקו שהוא סופר ניצי, בהקשר הזה, כן? שבסוף, ממשלת הימין מלא מלא, שוב נזכיר לעצמנו, כמו שאתה אומר, 16 חודש, לא עשתה את זה, זה מוציא מהדעת, לראות כל יום מאות מסעיות שנכנסות, כאילו מדברים גבוהה גבוהה, ומדי יום ביד אחת שולחים את בנינו להילחם באויב, ביד השנייה מאכילים אותו.
אז אני גם לא רוצה להשטיח דילמות, כי הייתי שם לשמונה חודשים, והיה לחץ אמריקאי גדול מאוד, ממש ברמת ההתנאיה, כלומר, לא תכניסו הומניטרי, לא תקבלו חימוש, אז זה גם מסרבל את המלחמה.
אז פה אני מעכב אותך רגע על הזה, אנחנו מסכימים שפשוט הממשל הדמוקרטי הוא היה אסון בהתנהלות הזאת שלו, הוא כאילו שימר אותנו על 20%.
במרכיב הזה,
כן, זה
במרכיב כאילו... הזה, הוא, להתאים העריכו את המלחמה. אגב, ניסינו להגיד להם, תנו לנו מכות חזקות ובלי הומניטרי, או לפחות לא בהיקפים האלה. לא אפס הומניטרי, כן? אפשר לרכז את כולם במואסי, הומניטרי רק נכנס לשם. בסדר? מה שעשו עכשיו קצת בצפון הרצועה במשך תקופה. היה אפשר לעשות פעולות הרבה יותר אפקטיביות, אבל גם צריך לזכור, הממשל הדמוקרטי מהיום הראשון נעמד גם לצידנו, עם הדונטן פורסן, עם חימושים. אתה יודע, זה לא אפס או מאה, אבל כן, במובן הזה אני חושב שהיה כשל חמור. אבל אני אומר, בסוף יש ממשלה. היא צריכה לעשות פעולות, יש פתגם סיני שאומר, הזמן הכי טוב לנטוע עץ היה לפני 20 שנה, הזמן הבא הכי טוב זה היום. אף פעולה לא מדינית, לא מתחילה, וגם כשהיא באה, היא באה מבחוץ. עכשיו, להגיד מה האסטרטגיה המדינית שאני מחכה שטראמפ יגיע, אז תגיד בכנות, למדינת ישראל ולאזרחי ישראל, אנחנו שנה נלחם. הבנים שלנו יקיזו דם, כי אנחנו בונים על זה שטראמפ ינצח ויבוא.
זה מה שמעת לך מקודם, אבל זה הקרמה של האיש הזה. כאילו זה הזיית, שוב זה...
אז אני מצפה מהמנהיגות אחרת. עכשיו, זה לא הכל בידיים שלנו, זה לא שיש לי פתרון קסם ביום אחד. אני מצייר קו שאליו צריך ללכת, ולהבין שיש לך מנופים, גם הומניטרי, גם תקציב לשיקום, הרי אז החרבה, רוצים שם כסף שיכנס כדי לבנות בתים מחדש, כדי לשקם תשתיות, בסדר? ואני מקווה שלא מנהרות. זה הכוח שלך, עכשיו תפעל בו בתבונה, עכשיו כדי לפעול בו בתבונה אתה חייב לעבוד עם הגורמים האלה, עכשיו אם אתה תמשיך להיאבק עם האמריקאים, ואם אתה, נדבר איתך בממשלה הקודמת, ותשפיל מדינות כמו מצרים או אחרות, לא תצליח, הן לא פראייריות, אתה צריך לרתום אותם.
אבל once אנחנו עכשיו פה, קודם כל מילה על תוכנית טראמפ,
תשמע...
מהותית, יש לך איזושהי התנגדות אליה?
לא, תראה, אני לא מזהה בתוכנית, אני רואה בה כרגע רעיון, כן. לא ראיתי איזה תוכנית.
אני יודע שכבר יש צוותים שעובדים, להגיד לך מה יצא מזה, אין מושג, אבל...
אני אומר שני דברים. אחד, אני אשמח על כל חמאסניק או פלסטיני מהרצועה, שרוצה לעזוב, ויש מישהו שיקלוט אותו. אתה יודע, בן אדם רוצה ללכת, יש מישהו מוכן לקבל אותו, אני לא, אין לי שום עניין שישארו. אני חושב שצריך לשים לב לאן נקלט, כי אני לא חושב שזה טוב לישראל ברמה אסטרטגית, זה אולי יעזור לרגע, אבל אם עכשיו הם עוברים לירדן,
ירדן גרוע,
או למצרים, אתה יודע מה, העברנו מאות אלפי אנשים מפה לחזית אחרת, זה לא משרת אותנו. אם מדובר על מדינות רחוקות שמוכנות לקלוט אותם, והם רוצים ללכת אליהם, אהלן וסהלן, אני אשמח. אני חושב שצריך להיות ריאליים. לא יעזבו 2 מיליון איש בטווח הנראה לעין את עזה, ולכן...
סמוטריץ' אמר 10,000 ביום, ותוך חצי שנה הרצועה ריקה.
איך? יש שם 2 מיליון איש, עם 10,000... כלומר, כל יום
10,000.
אז הוא מניח שכולם רוצים ללכת, הוא מניח שיש מי שרוצה לקלוט את כולם, הוא מניח שכולם שמו את הכסף, והוא גם מניח שהסעודיה או האמירתים, או זה כי האמריקאים כבר אמרו, את הכסף הם לא ישימו. ישימו את הכסף רק כי בא להם, כי סמוטריץ' ונתניהו ביקשו. בוא, אין ארוחות חינם, לכן זה תהליך מדיני מורכב, לכן צריך משא ומתן. מחשבה שהאמירתים עכשיו וסעודיה, שלא תקדם נורמליזציה תמורת הדבר הזה, פשוט תחלק כסף, אתה יודע, היא קצת אשליה. לכן, האם
אני... ומה דעתך, אבל שאנחנו נעבוד בלעודד את זה, ואפילו שנוציא כסף מקופתנו בשביל זה.
אני לא חושב שאנחנו צריכים להוציא מקופתנו כסף, אני גם לא חושב שיש לנו את האפשרות הזו.
לא, כי סמוטריץ' אומר, ובצדק, אומר את הכסף שאתה מוציא עכשיו מיליארדים על תקציב הביטחון, כל 10 אנשים שעזבו, זה פחות 10 מחבלים, ואתה, במקום להוציא את זה על כלי נשק, תוציא את זה על קופת חולים שתהיה להם, באינדונזיה.
הצעה פשוט, בוא נגיד, החיים הפשוטים של סמוטריץ', המציאות היא הרבה יותר מורכבת. אני עוד לא ראיתי מדינות שרוצות לקלוט, אני גם לא חושב שזה צריך להיות במימון שלנו, אני חושב שבתבונה אפשר להביא מימון אחר, וגם לא הייתי שם את יאבי רק על הדבר הזה. לא הייתי בונה את כל התוכנית.
אבל אם כן, אתה כאילו...
אם, בטח שאני אשמח שחמאסניקים שרוצים לעזוב את הרצועה, ויש מי שמוכן לקלוט אותם, מה זאת אומרת? אני ישראלי ציוני, לא רואה. הייתי השבוע לאורך כל העוטף. אני אשמח מאוד שבנסיעות הבאות שלי לא נראה מעבר לגדר. חמאסניקים, מה זאת אומרת?
לא, אבל חמאסניקים זה כאילו מילה...
לא, תושבי עזה.
בסוף יש לנו חוזה תמיכה.
לא, תושבי עזה. לא, אני אומר לך, אתה יודע, בסוף הם בחרו בחמאס. חמאס שולט שם. אני לא יודע להגיד לך, הוא זרוע צבאית, הוא זרוע מדינית, הוא מצביע שלהם בקלפי. אני אשמח מאוד, ואני חושב שגם רוב תושבי הנגב המערבי ישמחו מאוד שמעבר לגדר יהיו הרבה פחות אנשים. אבל אני חושב שלשים את כל יהבנו רק על הדבר הזה, זה נשמע לי לא מספיק רציני, לא מספיק אחראי.
ודאי, צריך ללכת על כמה דפאות במקביל.
צריך ללכת על כמה פעולות במקביל. אם זו תפשיל באיזושהי רמה כזו או אחרת, אהלן וסהלן.
עכשיו, רק הסעיף הזה של איך אנחנו חוזרים להחזיק שליטה ותחזוקה ביטחונית מדי יום ברצועה, בהנחה שעושים עסקת חטופים מלאה ש... אנחנו מתחייבים על עצירת מלחמה, כולל ערבויות בינלאומיות שהחמאס יבקש מקטר, ממצרים, מארצות הברית.
אז אני אגיד, מאז 7 באוקטובר, אנחנו רק בין אופציות גרועות. לכן מי שאומר לי, העסקה הזו גרועה, מסכים איתו. פשוט חושב שהאופציות האחרות יותר גרועות. והאופציה הכי גרועה זה להשאיר שטחים והחיות שלנו שם. ולכן, זה לא שאני מנסה להגיד, אין חורים בהצעה הזו, אין בעיות, תכף אני אתייחס אליהם. אני חושב שבדיון ההוגן, כולם צריכים להגיד, בכל ההצעות יש חורים. עכשיו, צריך לבחור מה האופציה הפחות גרועה. אני חושב שברמת הדחיפות, אני לא בתחרות איזה מטרה יותר חשובה, להחזיר את החטופים או להוריד את שלטון חמאס. שתיהן סופר חשובות, הדחוף ביותר זה להחזיר אותם הביתה. חמאס ממילא, לא משנה גם בשיטת סמוטריץ', שנים עוד נלחם שם. זה קבועי זמן לגמרי אחרים, צריך להסתכל על זה אחרת. זה אירוע של שנים, אנחנו כבר אחרי 16 חודשים, אנחנו יודעים שעוד חודשים ושנים נלווה את הדבר הזה.
אבל איך תחזור להילחם אם אנחנו מתחייבים להפסקת מלחמה?
אז אני אגיד, קודם כל, צריך להבין, קבועי הזמן של החטופים זה שניות ודקות ושעות. ואנחנו יודעים שעשרות מהם נהרגו ונרצחו בגלל העיכוב בהבאה שלהם הביתה. זה המחיר. אני חושב שאם יש יכולת להביא אותם הביתה, צריך לשלם מחירים כבדים כדי להביא אותם הביתה. זה הדבר הדחוף ביותר, הוא דחוף קודם כל להם ולמשפחות שלהם, אני חושב שלעם שלם, שלא מצליח להרים את הראש, כל עוד זו המציאות שלו, כל עוד... הוא יודע שיש למעלה 250 אזרחים שנחטפו, ומדינת ישראל לא מצליחה להביא אותם הביתה, את האחרון שבהם, גם אחרי 16 חודשים. זה שבר עמוק, הרבה יותר מרק השבר שהוא העיקרי, אבל הוא השבר האישי המשפחתי. עכשיו, לחזור לי לכם, יהיה מורכב, אבל מי שאומר לי שהוא לא יחזור להילחם, בעיניי הוא חי בתודעה של השישה באוקטובר, זה מדהים לשמוע את זה ממשלת ימין. מה הם בעצם אומרים? אם יהיה שקט, לא נוכל לפעול כשנדע על מודיעין בצד השני. הלו, זה כל זה עד השבעה באוקטובר. מה, מדינת ישראל הגדולה והחזקה, תדע שנרקם שם פיגוע, אנשים הקימו תעשייה חדשה של ייצור טילים, חמאס עדיין בשלטון, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, להגיד לתושבי ניר עוז, בערי וסדרות שאנחנו לא חוזרים? אין דבר כזה. זו המדינה שלנו. עכשיו, מה מדהים בעיניי? ממשלת הימין המללה עושה הסכם הפסקת אש בצפון בלבנון, ואומרת שבמדינה ריבונית, הרבה יותר מסובך מעזה, בלבנון, מול אויב עדיין חזק הרבה יותר למרות המכות הקשות שהוא ספק חיזבאללה, אם נרצה ונצטרך נחזור להילחם. אם אתה יודע להגיד את זה על מדינה ריבונית, על אויב חזק, אתה לא יכול להגיד את זה על תא שטח קטן בעזה עם חמאס מפורק?
אתה פשוט מצפה לראות את המציאות בקבועי זמן ארוכים וסבלניים יותר ממה שלכאורה יש לקואליציה. אתה אומר, לא, זה לא אירוע של שבועות או חודשים אלא שנים, ולכן במקרה הזה אנחנו כאילו נשאיר את חמאס עם דופק כלשהו, כי זה מה שהוא רוצה וזה מה שהוא יקבל בעסקה כזאת. ואתה אומר, אני מסתכל 10 שנים, ואני יודע שעד אז אני ארוג אותו.
אחד הממשלה הזו, במשמרת שלה הם נשארו עם דופק. בואו לא נתבלבל, אתה יודע, זה די מדהים, שאתה שומע את חברי הממשלה, מדברים כאילו באופוזיציה. הלו, 16 חודשים מלחמה, מלחמה ארוכה בתולדות ישראל, מחירים עצומים. חמאס עדיין עומד על הרגליים. שאלו את עצמכם שאלות קשות מאוד. למה לא התחלתם דיונים מדיניים לפני, עם הצעות כאלה ואחרות? מה אולי היה אפשר לעשות אחרת? עכשיו אני לא רק מסתכל אחורה, אני מסתכל קדימה. ואני אומר, כן, חמאס חייב לרדת. אין אפשרות. מדינת ישראל לא יכולה להרשות את עצמה שמעבר לגדר יהיה שלטון חמאס, לא צבאי ולא אזרחי, וגם לא איזה בלוף, כן? שאתה יודע, כמו בלבנון, יש מישהו בחזית, אבל מאחורה חיזבאללה מנהל את העניינים, או לפחות ניהל אותם בעבר, לא יהיה חמאס. אבל אני אומר, זה ממילא סיפור ארוך. זה הוא כבר ארוך, והוא ממילא ארוך. יש לך אפשרות עכשיו להחזיר את כולם הביתה, את החטופים, מי של החיים לשיקום והמתים לקבורה, תעשה את זה, ותהיה בטוח ששינית את הדיסקט שלך אחרי 7 באוקטובר, ואתה תחזור ללחם, שאני לא יודע להגיד לך באיזה יום זה יהיה, באיזה המטלה זה יהיה, איך זה ייראה בדיוק. אין לי ספק אבל, שאנחנו לא יכולים לאפשר שלטון חמאס, ולכן נחזור.
נעבור רגע קצת לחוויות שלך מהמלחמה, כי כאילו כתבת ספר גם, טיפות במדבר.
טיפות במדבר, תקווה בארץ פצועה.
אתה כאילו מתאר שם איזה מסע שאתה עושה בתוך החברה הישראלית, זה מתחיל האמת, התחלת גם לכתוב אותו לפני 7 באוקטובר, נכון?
נכון, היו שם חלקים שכתבתי לפני, חלק ממורתי, כי אתה יודע, הכל נראה קטן, כשכתבתי חשבתי זה נורא חשוב, אז באירועים האלה, וחלק השארתי כי מדי רלוונטי, וכמובן הוספתי הרבה דברים, כי השנה הזו, השנה וחצי כמעט, מטלטלות.
אז איך אתה מאפיין את השנה וחצי האלה שלך? מגבד, אז החלק הזה שנכנסתם לנו. נכנסתם לממשלה והיית חבר קבינט, ברור שזה מאוד משמעותי, אני אומר, הצד האזרחי של היותך פוליטיקאי.
מסע של כאב, של צער וגם של תקווה. כלומר, אני לא מנסה להפות את המציאות, כי הצער והכאב נוכחים פה, אתה יודע, בטח כמה אנשים אתה מכיר שאיבדו את חיים, כמה אני מכיר שנהרגו, כמה פצועים אנחנו מכירים, אז זה מאוד מאוד נוכח. ואני חושב שחלק משליחות ציבורית, לעשות את הפעולות בכנסת, בוועדות, ולהיות מאוד מאוד קרוב, ולהיות במקום שהכאב נמצא, ולהיות שם. אגב, כי הרבה פעמים אתה יכול לעזור בפתרון, אתה יודע, ספציפי, לפתוח דלת, לסדר משהו שכואב למישהו. שתיים, זה המקום הנכון להיות בו, עם הכאב של האנשים, לא רחוק. אתה יודע, כשהייתי מנהל בית ספר, הייתי אומר לתלמידים ששבתי איתם לא בסיכון, בתחילה הייתי אומר להם טעות, הם היו מספרים לי על הצרות האיומות שלהם בבית, והם אומר, כן, אני מבין מה עובר עליך. מתישהו תפסתי את עצמי, אני לא מבין. אני לא יודע להבין מה עובר על נער בסמים או נערה בזנות. אז הייתי מדייק את עצמי יותר, והייתי אומר, אני לא מבין מה עובר עליך, אני מבין בלא להשאיר לבד. וזה מה שהם היו צריכים. אותו דבר עכשיו, אין סוף כאב, בעיקר בדרום ובצפון, אבל לא רק, לא להשאיר אותם לבד. אז להיות שם בכאב וצער, אבל כל הזמן להתעקש על התקווה. ותקווה זה פעולה, זה אקטיבי, זה כל הזמן לעשות פעולות שיטיבו עם החברה הישראלית.
אז תכף, כמובן שנקדיש פרק לתקווה, אבל איך נראה השבוע שלך סביב הדבר הזה, בלהיות עם אנשים בכאב?
תראה, כשבשני ורביעי בדרך כלל, אתה יודע, זה סגור כנסת, הצבעות, דיונים וכו', וגם שם, אתה יודע, אתה יכול לפגש הרבה, בעיקר משפחות החטופים שהן מגיעות לשם. אני חלק מהשבוע גר בסדרות, אז אני שם הרבה בדרום, בדרך כלל בשני בערב אני יורד לשם, והשלישי, אני עלו שלי ושם, ומשתדל להגיע כמובן בנוסף, וחמישי זה תמיד ציורים, ואתה פשוט פעם בשבוע ביקור פצועים. קבוע, עוגן בלוז. ואתה מבין שאנשים שאנחנו חושבים זה הפסקת אש, הם גם הבוקר נלחמים על החיים שלהם. ממש יש, יש לוחמי נחל שנפצעו כמה ימים לפני הפסקת האש בפיצוץ אותו בניין. ואתה יודע, משפחות, כן, ויש שם, שם פגועי ראש שעדיין לא התעוררו. אז אני אומר לכולנו, חבר'ה, אל תתקדמו. בסדר? או רק, לא רק תתקדמו. יש פה עוד אנשים ש, שהחיים שלהם נעצרו. וכמובן משפחות החטופים, כמובן משפחות החללים שהכאב, אתה יודע, זה לא משהו שעובר, הם כל כך הרבה מהם אומרים לי, הזמן לא מרפא, לא יודע מי, מי המציא את הדבר הזה. אתה יודע, אולי מתמודדים איתו אחרת, אבל יש גם הרבה נפילות. פשוט להיות שם, מסע במשפחות שכולו.
אז מה, אתה פשוט עובר, איך זה, כאילו, תספר טכנית איך זה קורה, אתה, הצוות שלך בלשכה מביא לך טלפונים, אתם מתאמים, אתה בא בהפתעה, איך זה?
מגיע לאזור, לא, אין הפתעות, מגיע לאזור, נגיד נוסע צפון, אז הולך למטולה, לא יודע, המילה חריבה היא אולי קצת מוגזמת, אבל פגועה מאוד, ואתה יודע, מסתובב שם בגבולות, ותמיד מסתכלים מי המשפחות השכולות באזור.
אתה מחפש מי המשפחות השכולות ביישוב מסוים?
כן, הרי זה אינסופי, לא מצליח להגיע לכולם. אבל אני יודע, שאני מגיע לאזור מסוים, אני פוגש את ראשי רשויות, פוגש את התושבים, פוגש משפחות שכולות.
איך מגיעים לאפיון של מי המשפחות השכולות? דרך המועצה המקומית?
אפשר דרך הרשות, וגם פשוט דרך אתר צה"ל, אנחנו רואים מי איפה. הרבה פעמים גם מבקשים שנגיע, אבל גם אם לא מבקשים, אני מבקש להגיע. לא זוכר שמישהו אמר לי לא, אתה יודע, יש משפחות, אתה יודע, אני גם אף פעם לא מצטלם במקום וכו', אז זה נותן להם הרבה תחושת ביטחון שלא באתי לעשות עליהם סיבוב, אין לי איזה תמונה של לוחץ יד של משפחה ואלה. רוצה פשוט להיות איתם בדבר הזה, וכמובן, הרבה מאוד בדרום, אתה יודע, לא משנה, לפני שבועיים בבארי, השבוע בכיסופים, הולך למשפחות של החטופים הרבה פעמים הביתה גם, פשוט נמצא עם האנשים האלה, אם אפשר לפתור, פותרים.
לפתור בעיות טכניות.
כן, ואם צריך פשוט להיות איתם, אז להיות איתם.
אז בואו ננסה עכשיו כדי לחוות את התחושה, נגיד משפחה שכולה, כן, לפעמים אתה יכול להגיע אליה שנה ואחרי הנפילה, וכשלא היית בשבעה, זה כאילו ניחום אבלים כמעט שנה וחצי אחרי, איך נראה רגע כזה, ואם יש איזה אירוע ספציפי שאתה יכול נגיד לספר לנו?
יש מלא, אתה מתיישב, אני תמיד מבקש קודם כל שיספרו לי, שיספרו לי על הבן אדם, על אנשים שפחות רובם לא הכרתי, ואתה רואה שכמעט תמיד יש להם צורך, זה פשוט רוצים לספר את הסיפור, זה קצת אולי משאיר משהו בחיים כשמספרים על הבן אדם. הרבה מהם גם מבקשים שאני אכתוב את זה אחר כך, אני תמיד אומר כן, כל משפחה שמבקשת.
מה שתכתוב, מה?
אלה פוסט אצלי.
ברשת.
על אותו נופל. ואז זה הולך לכל מיני כיוונים. יש כאלה שכבר עסוקים בהנצחה ורוצים רעיונות ורוצים שותפות, יש כאלה שמאוד כועסים. רוצים תחקיר ורוצים ועדת חקירה ורוצים שנפעל פעולה כזו. למדתי שאין בזה כללים, אבל למדתי, אתה יודע, במשפחות שכולות, שזה אולי מקום עם הכי הרבה צער, יש כל כך הרבה תקווה, זה מדהים. עכשיו, לא אומר כולם ותמיד, אבל הייתי אצל הרב תמיר גרנות, שאיבד את הבן שלו אמיתי בתחילת המלחמה, ובדיוק יצאתי ממנו לקבינט, ואמר לי, רגע לפני שאתה יוצא חילי, תצא מפה עם כאב, אבל לא עם חולשה. אומר, כאב הוא עד לב שמיים, באתי את הבן שלי, אבל לא חולשה, זה לא אותו דבר. ואתה מכיר בטח גם את צבי ושרית זוסמן, שהם חברים טובים, שאיבדו את הבן שלהם בן במלחמה.
שרית תהיה פה אורחת באחד הפרקים הקרובים, היא קשה להשגה, אבל אנחנו כבר
סלם. אבל אל תוותר.
כן.
השרית, בהלוויה של הבן, בן שלה שוכב מתחתיה, והיא אומרת, לסיפור הזה יהיה סוף טוב. עכשיו, אי אפשר להבין את זה, אם מסתכלים על זה רק בצורה פשוטה, איבד את הבן שלך, איזה סיפור טוב יכול להיות. אבל כשמכירים את שרית, מבינים, והיא אומרת את זה גם, אם נתעקש על הטוב, אם נעבוד על הטוב, אם נפעל טוב, אם נראה בעין טובה את האחרים, יהיה פה טוב. גם יש לה עוד ילדים, גם יש פה עוד מדינה, ואתה רואה את שרית וצבי, בתוך השבר הגדול שלהם, קמים ופועלים, מנסים. צבי בעיקר סביב ענייני החטופים, שרית בצורה שבה מדברים ברשתות, אבל זה תקווה בעיניי, אנשים שאיבדו את היקר מכל, ומוצאים את הכוח כדי להיטיב עם אחרים, תשמע, זה פשוט לעמוד מולם ולהשתאות, ואני רואה את זה באמת, בהיקפים בלתי נתפסים, אתה יודע, הייתי בכיסופים, תשמע סיפור על כיסופים, השבוע. מספרים לי שמה בכיסופים נרצחו 19 בני הקיבוץ, ועוד 33 לוחמים נפלו בקרב. זה מקום שכן צהל הגיע מהר מאוד, וניחם שם בקרבות עזים, ובעצם הצילו את האנשים. הם מספרים לי על הקשר שנוצר להם, התושבים, עם ההורים השקולים של הלוחמים מגדוד 51 וקורס מקים שהגיעו ונלחמו שם, מספרים שהם היו באים, ההורים השכולים שהבן שלהם נפל, עזרו להם בכל השנה הזו, באו, ניקו להם את הדירות, עדרו באדמה, ניקשו הסבים, עשו לילדים, לילדים הקטנים של הקיבוץ, ערבי הווי, עזרו להורים כדי לטפל בילדים, עכשיו זה הורים שכולים,
שכול טרי גם, שכול שכאילו חודשים ספורים.
ואתה יודע, והם אומרים, יש שם אזור שהוא אזור החינוך של הקיבוץ, כל הגנים וכו', שם היו קרבות מאוד קשים, אתה רואה ממש על העצים, עדיין את הנתזים של הירי, ומאחורי כל עץ יש איזה לוחם שנפל, שם הם הסתתרו ושם הם נלחמו. והמקום הזה של החיים הוא גם מקום של מוות, ושם הם עשו הרבה ערבים, ערב פלאפל, שההורים השכולים ארגנו לילדי הקיבוץ. מבחינת ההורים השכולים, כשהם רואים את הילדים הקטנים האלה רצים, הם אומרים, הבן שלי לא נפל לשווא, והילד הזה חי, וזה כל כך מוחשי להם, כי הבן שלי נלחם ונפל למענו. ולכן הם לא סיימו כמו אולי בהיקפים של נראוז או בערי, כי היו שם לוחמים שהגיעו ושינו בחיים שלהם. תחשוב איזו עוצמה אנושית, זו התקווה, אתה יודע, הורי שקול, בא לעדור הסבים, לנקש הסבים, או לשחק עם ילדים בקיבוץ, ליד המקום שהבן שלו נפל, מאחורי העץ שהבן שלו נפל. וזה כוח שאני פוגש בכל מקום, אני הרבה פעמים מתוסכל, אתה יודע, הפער הזה, אני הרי, איפה שאני לא מסתובב, אני פוגש אנשים טובים, באמת. כל מי שיש לו עין רעה לחברה הישראלית, שבוא יצטרף אליי ליום. אני פוגש רק אנשים טובים, מלאי טוב, כולל הכי, שאנשים הכי, שהכי כואב להם בעולם. פחות משתקף בחוץ, אבל אם יש לי הזדמנות פה להדהד את זה, יש מלא טוב בחברה הישראלית. זה לא מבטל את הכאב, זה לא מבטל את הרע, זה לא מבטל את המחלוקות שיש לי ממשלה הזו, זה פשוט עומד לצד זה, ובעיניי זו התקווה שלי.
מה זה אומר בחוץ? בחוץ זה בכנסת, פחות משתקף בחוץ?
גם בתקשורת וגם בכנסת. עכשיו, לא אומר בכלל לא. אתה יכול לשמוע לראות סיפורים של טוב בתקשורת, גם בכנסת עושים גם מעשים טובים. בגדול, התמונה הגדולה היא קודרת, ואתה אומר, בוא נה, ישראלי מקום שמתפרק, הוא רק רב. לא. לא נכון.
איך אתה מסביר את זה, את הפער הזה? נדבר רגע, דווקא נתחיל בתקשורת. לא נעשה הנחות, אחרי זה נלך להנהגה. איך אתה מסביר את זה? אני מסכים איתך לגמרי בחוויה, כן?
תשמע, אתה לדעתי להסביר יותר טוב ממני. אני יודע רק מה שלמדתי. אחד, טראפיק, כנראה שרע מביא יותר טראפיק, ומי שעושה שיקול ציני, מה מביא לי יותר כניסות ויציאות, עדיף לי שזה יותר בוטה, צהוב, וולגרי, גס, מאשר אחדות, שותפות ותקווה. אלגוריתם ברשתות החברתיות שמתגמל זעם וכעס וסינם. אבל אני מתעקש על הפייט. אני לא מרים ידיים מול הדבר הזה. אני גם רואה שיש לזה הרבה כוח. באמת, אנשים גם את זה. יש פודקאסט שלם, איך זה נקרא? מחפשים תקווה.
מאחוריך כתוב על המסך, כן.
נו, אז מה, למה? מלא אנשים מחפשים תקווה. אז אני, כל מה שאני רוצה להגיד להם, היא קיימת, היא נוכחת. אתה מוצא אותה בכל מקום. אתה מוצא הורים של חטופים שמתנדבים אצל פצועים. אתה רואה משפחות שכולות, כמו שאמרתי, מתנדבות. אתה רואה פצועים, אתה יודע כמה פצועים במלחמה הזו נפצעו פעם שנייה? לוחמים, שנלחמו בחזית, נפצעו, היו בשיקום בבית חולים, התעקשו לחזור ונפצעו שוב?
לא, עלינו, יש כאלה גם שנהרגו. 1,500, וואו.
כן. יש גם כאלה, כן, יצהר אופמן שנפל, ואחרים. 1,500. עכשיו, לא אמרתי לך, תקשיב, שמעתי סיפור על איזה לוחם אחד שנפצע, חזר ונפצע שוב. 1,500 ישראלים, זה הנתון של משרד הביטחון, יצאו לחזית, שילמו מחיר כבד, ספרו את הרגעים רק עד שהם יכולים לחזור, חלקם עם חצי אישורים, נכנסו פנימה ונפצעו שוב. זה סיפור ישראלי. זה בעיניי הכותרת הראשית. אני פותח את הבוקר, אני רוצה... זה הדבר שאני אומר, בוא נה, איזה מדינה מדהימה זו, שזה מה שהיא עושה. אתמול, כשביקרתי פצועים, הם אומרים, כבר התחילו להבין לנו את המשלוחי מנות, את האוזני המן. עכשיו, יש עוד חודש שיפורים. עוד לא סיימנו את הפירות היבשים של טו בשבט. החדרים שם מתפקים מאנשים שנותנים ונדיבים. אתמול הייתי שם, איזה חברה באה לעשות מנגל. תמיד יש שם זמרים. האנשים באמת מתנדבים אין סוף. זה החברה הישראלית, וזה מלא, מלא תקווה וממלא אותי בתקווה.
ועכשיו נעבור לצד של ההנהגה והפוליטיקה. למה זה לא משתקף שם? ואני גם כאן לא רוצה לעשות הנחות, כן, לא להגיד, טוב, הקואליציה זה החוסר תקווה, והאופוזיציה זה התקווה, זה ממש לא המצב. אבל למה בסוף שורה תחתונה, אני כאזרח שאמור לצרוך את השירותים שאתם נותנים לי כפוליטיקאים, לא מקבל את המוצר שיהיה לי במחלקת השיקום בתל השומר?
קודם כל, אל תוותר על הדרישה הזו. גם זה מופנה אלינו, אני לא מנסה להתחמק מהדבר הזה, ואין תירוץ טוב לזה. עכשיו יבואו ההסברים, אבל זה לא מצדיק את מה שקורה. זה מין מעגל שנורא קשה לצאת ממנו, כי מה הפוליטיקאי אומר? גם הוא שהלב שלו במקום הנכון, ובא מהסיבות הנכון, הוא אומר, אני מבין שהדרך היחידה שיראיינו אותי, או שאני אקבל את הפוש המיוחד, זה אם אני אגיד משהו ממש ממש בוטה.
ולקלל.
אז אני מקלל. לא רציתי, אבל מה אני אעשה? הדרך היחידה להפוך ויראלי, זה לעלות על הדוכן במליאה, ולהגיד משהו הכי בוטה, הכי אישי, הכי נמוך. כי אז יעדדו את זה. וככה הפוסט גם ירוץ. זה כשל שקשה להשתחרר ממנו, אבל חייבים להשתחרר ממנו. אין את זה, בעיניי אני אומר את זה גם לחברים שלי, יש רבים שלא נוהגים ככה, אבל מי שנוהג ככה, אל תיכנו לשיטה. אל תיכנו לשיטה. יש דברים שלא עושים, זה מפרק אותנו מבפנים. גם יגידו לך שרק לעמוד על הכיסא בתוך הדיון בוועדה בכנסת, ככה ישמעו עליך. לא, אתה לא תעמוד על הכיסא, כי עכשיו מסתכלים עליך. ומה מדהים בעיניי, שגם הרבה, אתה שומע את בשיח, את ההד הזה שאומר, זה נורא, זה נורא, ואז אומרים לך, אבל רק ככה אפשר. הרי מה אומרים לך? זה נורא איך שמתנהגים, אבל אין דרך אחרת, אם לא תהפוך שולחנות, לא תצליח. לא נכון, לא נכון, לא נכון.
תשמע, עובדתית, אתה רואה שזה, לא יכול להגיד שזה גורף כל המנדטים, אבל יש לזה קהל, זה עושה את העבודה.
יש לזה קהל, ויש גם קהל אחר. אחד, אני, מנהיגות, לא צריכה, לא יכולה לרשות לעצמה להגיד, רגע, איפה הקהל נמצא ואיך אני מביא אותו. לא, צריכה להגיד אחרת. צריכה להגיד מה בעיניי ראוי, מה נכון, ולפעול. עכשיו, הציבור צריך לתת בזה אמון. אז אני לא מוכן להיות במקום שמנהיגות מתנהגת בצורה קלוקלת ונותן דוגמה אישית לא ראויה, רק היא גורפת ככה לייקים. אחד. שתיים, אני יודע שיש מלא קהל אחר, שזה מה שהוא רוצה אחרת. עכשיו, אני אומר, זה לא שאין אחרים. אני רוצה להציע את ההצעה הזו, ואני צריך לשכנע אנשים שהיא אפשרית, שהיא אפקטיבית. היא לא רק יותר נעימה. לא, היא גם יותר אפקטיבית. אפשר להגיע להישגים יותר גדולים ככה. אני פוליטיקה, אני נמדד בפעולות, בהישגים. אני מתעקש שאני מביא ככה תוצאות יותר טובות בדרך הזו. זה לא רק דרך יותר...
איך אתה מסביר את זה? כי אתה יודע, זה, כאן אנחנו הוגים קצת בדמותך הפוליטית, אתה מונח באמצע, כאילו יש שני קצוות רועשים וקולנים, ואתה מונח באמצע. השאלה אם זה כאילו בחירה אידיאולוגית להיות שם, זאת אומרת, אני לוקח... את הטוב משני הצדדים ואני מונח פה, או שזה פשוט אלמנט של חוסר ברירה. כאילו...
לא, תראה, מה זה באמצע? האמצע זה לא, אני איש מרכז, אבל אני לא אומר, רגע, אני מסתכל לבין 1 ל-10, 5. לא, זה לא העמדה. העמדה של איש מרכז אומרת, הוא קודם כל מסתכל על הסוגיה העניינית. דיברנו קודם על דברים שאתה יכול למצוא אותי הרבה יותר נץ. אגב, אם מדברים על דברים של חברה וכלכלה, היית מוצא אותי הרבה יותר בצד שמאל. השני. כן? זה... הרבה יותר ענייניות, אחד, שתיים, זה הבנה שלא כל האמת אצלי, ובהרבה מאוד רעיונות יש עוד ניצוץ של אמת, לכן אני לא רוצה להפסיד את הדבר הזה. שלוש, יש בחברה הישראלית מלא מחשבות ומלא דעות ומלא רעיונות. וכדי לחיות ביחד, כל אחד יצטרך לעשות איזושהי תזוזה. אז אידיאולוגית, אני מאמין שאין דרך אחרת להתקיים, אלא עם תזוזה. אגב, הענייניות, זה גם מסתכל על הנושא, בלי פוזיציה, שזה קשה, זה קשה. אני אומר לך, גם אני נסה לעמוד במבחן הזה. אתה רואה הרבה פעמים איזו התבטאות של שנאה מצד שמאל, כל הימין מגנה בחריפות, התבטאות של שנאה מצד ימין, כל השמאל מגנה בצד החריפות. אם אתה מגנה רק שהשנאה מגיעה מצד מסוים, זאת אומרת שלא השנאה מפריעה לך, אלא ממי שזה יוצא. ולכן, היכולת לעמוד מול שנאה נקודה.
אגב, אתה מסכים איתי שיש לאחרונה יישור קו, אם עד עכשיו היינו מדברים על הביביזם בתור מכונת הרעל, יש יישור קו מוחלט בצד השני של תרלול באותה מידה.
קודם כל יש תרלול על כל הקשת, אני חושב שההבדל הוא שני דברים. אחד, יש הבדל בין אם הוא בא מתוך ממשלה ושרים, לבין אזרחים פרטיים. אני לא מצדיק את האזרח הפרטי שיגיד משהו נוראי, אני רק חושב שהעמדת כוח והמחויבות היא לגמרי שונה. שתיים, אני חושב שאתה יודע, באמת זה מאכזב, כי אם כל מה שיש לנו להגיד, בצד ההוא יש מכונה רעל משוכללת, ואנחנו מכונות, צינורות חלודין, זה לא אלטרנטיבה, ולכן, נגיד בוגד. המילה בוגד, שמע, אתה ואני גדלנו בציונות עתיד בתקופה של רצח רבין, אני מניח שזה מה שאמרת, מה שאני אגיד עכשיו. אני זוכר איך אחרי הרצח הייתה הלקאה עצמית גדולה מאוד, על זה שהשיח, איך השתמשו במילה בוגד. זה נכון, יגאל אמיר היה פעל לבד, ולא ביתר, ולא זה, אבל אתה יודע, הבנה שכשהמיינסטרים אומר דברים קשים, בקצה יש משוגע שיפעל. הנה, היום אנחנו שומעים את המילה בוגד שוב, מהצד השני. עכשיו, אני אומר, איש מרכז מה אומר? אין, האפשרות של בוגד לא קיימת. לא על רבין, לא על נתניהו. זה מחוץ לשיח. זו העמדה של איש מרכז, שהיא לא, בעיניי היא הרבה יותר שיטתית, היא הרבה יותר עקבית, אתה יודע, יש הרבה פעמים לה כלפי איש המרכז. לא הבנתי מה הוא אומר.
זהו.
הוא הכי שיטתי.
תקשיב, ישבה פה באולפן הזה, חברת כנסת מהליכוד, ו- והעליתי את שמך, כי אתה כאילו נחשב למודל של הדבר הזה, גם אני חושב שבשבועות האחרונים היה איזה דירוג של מי חבר הכנסת שנותן תקווה, והיית במקום הראשון, נכון, מכון תכלית עשה את הסקר הזה. וכאילו, אני ממש לא פה בקטע של חריף, כן, לא, אבל היא כאילו אמרה, יאללה, כל הממלכתיות הזאת, אני לא קונה את זה, זה כאילו איזו התנחמדות אינסופית, ווואלה, אני אומר במילים שלי, כדי לתת תוצאות, צריך שיניים.
אז אני לא יודע מי זו הייתה, וגם לא שאין לי עניין להתקוטט באופן אישי עם מישהי.
תגלול בפרקים הקודמים של הפודקאסט, תראה, הייתה רק...
צריך להשלים פערים. אני אגיד לך שזה מה שהיא רוצה, שימדוד תוצאות, וואלה, הממשלה הזו עם הרבה מאוד רעש, הרבה מאוד רעל, מעט מאוד תוצאות. לכן אני לא מאמין בתוצאות. אם התוצאות היא רעש, אז זה ציון גבוה. אם התוצאות הם מעשים לטובת החברה הישראלית, והאם החברה הישראלית עשתה דרך טובה מאיפה שהיא הייתה לאן שהיא עכשיו, ציון מאוד נמוך. אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני אקח בכוונה סוגיה אחרת. סוגיית הגיוס לצבא והשירות במילואים. איש המרכז הוא הכי שיטתי מכולם, כי מה אתה מגלה? הרבה פעמים כשבעבר היו החלטות מדיניות, נגיד על פינוי יישובים, שמעת מדופן ימין, לא כולם, אבל קבוצה לא מבוטלת, כולל כאלה שמסרים בממשלה, שאסור לשרת וצריך לסרב ולא להתנדב לזה. אפילו על פקודת השירות המשותף, שר האוצר של ימינו אמר לא להתגייס.
כן, זה, אני מסכים איתך, אבל זה היה בשולי השוליים, פחות מבשמאל על הרפורמה לצורך העניין.
אני דווקא זוכר מסות של הנהגה שאומרת את זה, גם בצד ההוא, ואז כל השמאל הוא המרכז, אמר, אסור, מה פתאום, כשמתקבלות החלטות שצהל קורא בהם. בשנה שקדמה למלחמה הזו, באה מצד שני, קבוצה לא מבוטט, לא כולם, אבל קבוצה לא מבוטט שאמרה, אם הממשלה מקבל את ההחלטות בסוגיות המשפטיות, לא להתנדב ולא להתייצב. ואז אותם אנשים מימין פתאום תקפו. זאת אומרת, זה פוזיציה. איש המרכז להפך, הוא הכי שיטתי, הוא הכי עקבי, הוא אומר, כשצהל קורה, באים נקודה. באים נקודה, אחרת אנחנו מתפרקים מבפנים. ולא סתם אתה רואה שאנשים היום יותר זהירים בדברים האלה. ולכן אני ממש, אפס התנצלות על הדרך הזו. דעתי הרבה יותר שיטתית, היא הרבה יותר עקבית, היא הרבה יותר מורכבת. אני איש מורכב, המציאות היא מורכבת. מוזר לי שמישהו מפשט מציאות מורכבת, לא משנה אם זה עזה, ולא משנה אם זה סוגיות אחרות. אנחנו אנשים היברידים, אנחנו גם יהודים, גם דמוקרטים, גם ציונים, גם ליברלים, גם בני אדם, אתה יודע, כל כך הרבה זהויות, אני גם איש דתי, כל הדבר הזה אני צריך להחזיק ביחד. אני לא יודע לתת מזהות כל כך מורכבת, מציאות ישראלית כל כך מורכבת, תשובות של שלוש...
ובסיכויי ההצלחה של הדבר הזה, זאת אומרת, לרתום את החברה הישראלית להיות היברידית כזאת. כי אני חושב שמי שגדל בציונות הדתית בדורות שלנו, רבים מהאנשים האלה היברידים, וזה הקסם של החברה הזאת. אבל מה הסיכוי שלך לרתום את החברה הישראלית?
רוב הישראלים היברידים. רוב הישראלים היברידים. הם מחזיקים כמה זהויות.
אני, תודה.
כולל אגב במתח בתוכם, גם אני יש לי, זה לא הרמוניה. זה זהויות שלפעמים יש מתח בתוכם, אבל לא נבהל מהמתח הזה. רוב הישראלים שם. עכשיו, יש בעיה בצורת שיח, בהתבטאות וכו', שם בעיניי הפייט הוא גדול, כי אני חושב שרוב הישראלים, אתה רואה את זה אגב בכל בדיקה, רוב הישראלים יגיד בעד הסכמות רחבות. הם מבינים שהם ישלמו על זה מחיר. רוב הישראלים שם. אז אנחנו מייצגים הסכמות. זו הצעה שלנו לחברה הישראלית.
אבל אתה רואה שבמספרים, גם בסקרים, זה לא קורה. זאת אומרת, אתם לא, ואף אחד לא, גם בקצוות, לא מצליח להביא, לגרוף את הקופה.
זה אומר שיש פייט. אין איזה הכרעה חד משמעית, אבל אנחנו אנשים של עבודה קשה, התמדה. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. זו הדרך. אחד, אני מאמין בה, אז אני לא אזוז מזה. שתיים, אני גם מאמין בפרקטיקה שלה. זה לא איזו אמונה תיאורטית וכו'. אני אחד, מאמין שזה הדבר הנכון. זו הצעה שלי, שהעם יחליט. שתיים, אני מאמין שהיא הצעה האפקטיבית ביותר. אין דרך, האתגרים שמצפים לחברה הישראלית בשנים הקרובות, הם אתגרים פסיכיים, שרק באיזו שותפות ולחידות פנימית, אפרופו מה שהתחלנו, ראינו מה המחיר כשאנחנו מתפרקים מבפנים. אסור לחזור על הטעות הזו. מי שהיום מפרק אותנו מבפנים שוב, הוא ממש מסכן את הקיום שלנו. הוא לא רק פחות נעים להיות ביחד, הוא מסכן את הקיום שלנו. מי שמפורר אותנו, מסכן את הקיום. לכן, אני, אתה יודע, זה גם לפני השבעה באוקטובר מאוד החזקתי במקום הזה. אני היום הרבה יותר מאבק עיקש על הדבר הזה. אין אפשרות אחרת, כי פשוט אני יודע, זה הקיום שלנו.
דיברת על זה שאתה, על ההיברידיות, ועל הצדדים הליברליים בתוכך, בך, הם מאוד ברורים. כי הם המונחכים. בצד השני, אני אשמח רגע להתעכב על הצד הצדדים, כאילו, לא יודע מכל, אפשר לקרוא להם שמרנים, דתיים, מאמינים. אני זוכר אותך, אגב, כל מיני תחנות עבר, איזשהו כנס שעשית, שיסדת את ה... היית מהמייסדים של הקהילה הזאת בני שרים. אני חושב שזה סביב 2006, נכון?
יש מצב, כן.
אז עבדתי באחריי, וגם אתה... חיונית. כן, ודרך זה כעובד באחריי הגעתי לכנס, זה היה נשמע לי אז מהפכני לגמרי, כי קהילה ביחד, דתיים חילונים, יישוב מעורב, זה היה מה שהיום הוא לגמרי, לשמחתי, מובן מאליו. אז הצד של הערבוב ושל החילוני ביחד, סבבה. האם הצד הדתי המאמין נוכח בחייך?
אחד זו תפיסה באמת, אני גר בקהילה מעורבת, שולח את הילדים שלי בתי ספר מעורבים, בשבט צופים מעורב. זו בחירה לחיות המורכבות הישראלית, ולא, אתה יודע, ינץ לוי פעם כתב, הפחד הוא הכרוגרף הגדול של החיים. אני חושב שהפחד הוא גם הכרוגרף הגדול של החברה הישראלית. אני לא מוכן לחיות בחרדות מהמפגש, מעמדות אחרות וכו'. ברור שזה מאוד נוכח. קודם כל בריטואלים של היום יום שלי. אני קם כל בוקר, אתה יודע, מתחיל בתפילין, תפילת שחרית. אני כמובן, אתה יודע, משתדל, לא מצליח על כל המצוות, אבל שומר מצוות, וזה לא רק קיום של חיים דתיים. יש בי אמונה. אמונה באלוהים, אני מתפלל, אני מברך, זה מאוד מאוד נוכח, גם ביום-יום כמובן, אבל גם במובן העמוק, אפילו במובן איזושהי, לי ברור שאני חוליה בשרשרת דורות, זה מאוד מאוד חזק אצלי, המסורת היהודית, זה כאילו אני, אתה יודע, השורשים שלי הם ארוכים, אלפי שנים אחורה, וככה אני מסתכל על כל דבר, לכן...
אז הם מתחילים ממצרים, כן, כי שם העם היהודי מתחיל, או לא יודע, אברהם אבינו, אבל לאן הם הולכים? אני אגיד למה אני שואל את זה כך, כי שמעתי אתמול שיעור ביוטיוב של הרב יגאל לוינשטיין, ובסוף, הדברים הולכים לבית המקדש, אם אתה בתוך חוליה בשרשרת של העם היהודי. זה לא רק סטייל נתניהו מקלט בטוח, אם אתה באמת בתוך האמונה היהודית, אז בקצה יש בית מקדש, אם כן שוחטים בו חיות או לא, כך או אחרת, אפשר לדבר על זה, אבל זה...
אני מתפלל לבית המקדש בתפילה כל יום, אבל, אולי בשונה מהרב יגאל לוינשטיין, זה אחרת אצלי, כי אני מחזיק את החלום, אבל במציאות מאוד זהיר, ולא רק איזו טקטיקה שלא יגלו, אמיתית, אני, אתה יודע, יש שיר מאוד יפה ברחובנו הצער, כן. גר נגר... אז אחת אני בטח לא מצטט את זה מדויק, אבל יש שם, הרי זה הנגר, והבנאי, והסנדלר, כן. כולם חולמים על המקדש, כן? אומרים, בירושלים ישנו איש לגמרי לצעיר שבנה את העיר, בסדר? כן. והוא בונה, חולם שיום אחד הוא יניח את אבן הפינה למקדש. אבל מה הוא עושה ביום-יום? בונה בתים בירושלים. ואני חושב שזה זוגיות של בין חלום לבין מציאות, וצריך להיות מאוד זהירים בדבר הזה. עכשיו, אני לא יודע מה זה הבית מקדש, זה מושג, זה, אתה יודע, בכלל משיח, יש כל כך הרבה דיונים במסורת היהודית, מה זה אומר משיח, מה זה אומר בית מקדש, מה זה אומר גאולה, אז אני הרבה יותר זהיר במה הפרשנות המטאפיזית של הדבר הזה. אני אומר, בסוף, יש פעולות שאנחנו צריכים לעשות, כדי בכלל להצדיק את הדבר הזה. זה מתחיל קודם כל בערבות הדדית פנימית, זה מתחיל כמובן בקיום שלנו פה, בלהחזיק את המקום הזה ביחד. ולכן אני, אתה יודע, אני לדחוק את הקץ, מה שנקרא, אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד זהירים בדבר הזה. עכשיו, להחזיק חלום, אני מתפלל בשוב השם לציון...
תחזן, בשובך לציון, כן, אם תיקח רק את תפילת 18, יש לא יודע כמה פעמים מוזכר.
עכשיו, מה זה? זה תפילה, אתה יודע, שיום אחד יהיה טוב יותר, שהביטוי של זה יכול להיות יהיה בית מקדש, אבל הרי כל הנביאים תמיד אמרו שהסיפור הוא לא... הישיבה הפיזית שלנו במקום, או הבניין. הסיפור הוא איך אנחנו מתנהגים, ולכן אני הרבה יותר חושב שכדאי להתעסק בלהיות ראויים לדבר הזה, מאשר לבנות את בית המקדש. אם אלוהים יום אחד יחליט שאנחנו מספיק ראויים ויביא את בית המקדש, תמיד נשמח, אבל אני, בוא נתעסק בלהיות טובים יותר. בוא נתעסק בלהיות טובים אחד לשני.
אז עכשיו, אני מדבר על החזון שלך לחברה הישראלית. איך אנחנו טובים יותר? באמת, ולפרט את זה, כמו שקודם נתתי לך את אתגר, כל החזיתות שמסביבנו מול האויב, מה אנחנו צריכים לעשות כדי, אפילו איזו קלישה, אבל להיות ראויים לקורבן הבלתי נתפס ששילמנו בשנה וחצי האחרונות?
אולי הכי טוב להקשיב למי ששילם את המחיר הזה, וכל שמאוד חוזר שוב ושוב, אפילו אצל החטופים שחוזרים, זה מדהים, אני שומע את שיר הבת של קיד סיגל, את יחי, אבא של ארבל יהוד, את ירדן, אחות של רומי גונן, את באמת רבים מהם אומרים, את אגם ברגר שחזרה, הם אומרים שהרגעים שהם התמלאו שם בתקווה, זה שהם ידעו שהעם לא שכח אותם, ושהעם היה ביחד. והרגעים שהם שמעו שהעם מתפרק מבפנים ומתפלג, זה הרגעים המחלישים. כלומר, זה איזושהי הבנה שזה יסוד עמוק בקיום שלנו. שוב, אם אנחנו ביחד, זה ממש מציל חיים. החטופים אומרים שמה שהחזיק אותם בחיים, זה שהם ידעו שיש עם שהוא ביחד למענם. משפחות השקולות, מה הן מבקשות? שאתה יודע, שקורבננו לא יהיה לשווא, מבקשות את, אתה יודע, הם הכי מתביישות כשנקראים מבפנים. אז אחד, זה הצעה לא להתנצל ולהבין שלכידות פנימית היא מפתח לקיום שלנו פה.
אתה יכול להגיד איך עושים את זה אבל? כאילו זה דיבורים בפאנלים שהם נורא יפים, בתשעה באב,
יש לזה כמה מרכיבים. אחד, זה קשור גם לדברים שדיברנו מקודם. לנסות להתייחס לדברים לא דרך פוזיציה. זה מבחן קשה. כלומר, אם אתה רוצה להישאר פה ביחד, תעמוד מול שנאה, לא משנה מאיזה צד היא בא. גם זה מישהו מהמחנה שלך. אתה רוצה שלא
נתפרק מבפנים. תצא נגד
לסיעת. כן, אתה רוצה שלא נתפרק מבפנים, תצא מי שאומר לא לשרת בצבא, מטעמים כאלו אחרים. שתיים, זה נכונות לוויתורים. יש מוניטין מאוד רע למי שמוכן לוותר. אין דרך אחרת לחיות ביחד. אין דרך אחרת לחיות ביחד. ולכן, אני לא אוותר על כל מה שאני מאמין בו, כי אז אני כבר לא אני. אבל האם אנחנו מוכנים לוויתורים? ואתה רואה שברוב רוב הישראלים, בכל המחקרים, מוכנים לוויתורים. גם בתקופה של המשפטי, שמעת האנשים שאומרים, הייתי, אני חושב שצריך לשנות, כל מה שיריב לוין אומר, זה הצעה טובה. אבל המחיר לא שווה, כי זה מפרק אותנו.
ויתורים, הכוונה הוא מחדד, ויתורים פנימיים, הסכמות בינינו.
כן, בתוכנו. וצריך לדעת שיש, יהיו ויתורים, יהיו מחירים. אז זה ברמה הזו, וברמה השלישית, בסדר, אחרי שאתה מנסה להסתכל לדברים לא דרך, רק דרך, קודם כל, בבסיס, אתה אומר, חשוב לי להיות ביחד. בסדר, כי יש אנשים שחושבים שלא חשוב. שתיים, אני מבין שהדרך לשם עובר דרך, לא התייחס הכל דרך פוזיציה. שלוש, אני מבין שאני צריך לעשות ויתורים. וארבע, בפעולות יומיומיות של ערבות הדדית. אני, כל ישראלי שיקום בבוקר וישאל היום מה אני יכול לעשות, בשביל מישהו אחר. אחד, להגיד, הכאב של האחר הוא גם הכאב שלי. המצוקה של הזולת היא גם המצוקה שלי, ולכן אני רוצה לחסוך ממנו כאב. עכשיו, לפעמים זה פעולות סופר פשוטות. דיברנו קודם על שיר סיגל, הבת של קיט. כמה שבועות לפני העסקה, לפני שאבא שלה חזר, שמעתי רעיון איתה ברדיו, והיא אמרה, כואב לי מאוד לצאת היום לרחוב ולראות פחות ופחות אנשים עם סיכה צהובה, עם סרט צהוב, עם דיסקית, עם תמונה של חטופים. עכשיו, היא אומרת, אין לי אשליה, זה לא שאם אני רואה מישהו עם סיכה או תמונה של אבא שלי, זה מחזיר את אבא שלי. אבל כשאני יוצאת לרחוב ורואה את זה, אני מבינה שהבוקר גם הוא חשב על אבא שלי, ולי זה נותן כוח. אז הפעולה, לפעמים סולידריות זה כל מה שהיא מבקשת, לזכור שיש אנשים עכשיו במנהרות, וללכת לבקר פצועים, וללכת לנחם אבלים. משפחות שכולות כולם מספרות על החוויה הזו, שבשבעה הגיעו להם עלי אנשים שהם לא הכירו. אתה יודע, עכשיו יש תופעות, אני מגיע למשפחות שכולות, אמרו, עד היום, כל יום שישי, מניחים לי חלה מחוץ הביתה, אני לא יודע מי זה. כל יום שישי מישהו מביא לי סל פרחים. זר פרחים, אנחנו לא יודעים מי אלה. נותן להם את הכוח.
מדהים.
ואני אומר לך, זו תופעה סופר רחבה, כי בחברה שיש בה ערבות הדדית, אף אחד הוא לא באמת זר. גם אם לא הכרתי את הבן אדם לפני, הוא אח שלי. וזה הביטוי הכי עמוק, הרי אנחנו, אנשים נכנסים ביחד לטנק, אולי הם לא הכירו, אולי הם דעות שונות, זה ברור להם לכם, בשדה הקרב, אותו דבר בעורף. פשוט תהיו אחים. שאנשים אומרים לי, איך אני אלך לפצוע? אתם לא מעניינים כמה זה קל.
כן, יצא לבחר. לי להיות בשבעה של, שאני לא מכיר, במזכרת בתי הנהרג, אדיר פורטוגל, קצין בגבעתי, ובמקום שאני גר בו, הרגשתי פשוט מחויבות, נכנסתי, האמת זה, התחלתי לבכות שם בשבעה, בלי להכיר את הבן אדם, בלי להכיר את ההורים, באמת זה אירוע קיצוני, בתחושת ההזדהות שיכולה להיות לך עם אנשים.
ולא הכרת אותו ולא ידעת מי כן. זה, וזלת עליו דמעות. ובשביל ההורים שלו לראות מישהו, מזיל דמעות יחד איתם, זה, אתה יודע, זה רגע של כוח.
אבל איך זה קורה עם הפצועים? אתה יודע מה? אולי אני גם אנסה לאמץ את זה. איך זה קורה עם הפצועים?
אתה יכול לבוא איתי פעם ראשונה.
קבענו.
אין בעיה, מגיעים לתל השומר.
אתה פשוט נכנס לחדר, שלום.
כן, שלום.
טוב, אתה חילי טרופר, אתה חבר כנסת.
אז אני מבין שלפעמים זה יותר קל, אבל נתתי את הניסיון הזה לכולם, ואתה יודע, יכול להיות שיהיה פצוע אחד שהוא עכשיו בטיפול, עכשיו הוא ישן פחות מתאים, אבל יהיה גם פצועים אחרים, אגב, כדאי להגיע בשעות אחר הצהריים ערב, כי בבוקר הם בטיפולים. הם יושבים שם בחדרים. ואתה יכול מאוד שיהיה רגע טוב כזה, רגע של כימיה, וגם אם רק הבאת לו פרח, תחשוב על הדבר הזה, הבאת ורד, תודה שנלחמת בשבילי. אני אומר לך מהפצוע, ויש להם, ותזכור שגם יש לפצועים משפחות, יכול להיות שזה לאימא של הפצוע, יכול להיות שזה לאח שלו, לא מזמן ישבתי עם פורום נשות הפצועים. אתה יודע, הם ספרות איך רק בראש שלנו, כשהפצוע יש לכם בבית חולים, זהו. היא אומרת, לפעמים זה הרבה יותר קשה, פתאום יש לי עוד ילד בבית, עוד פצוע שוכב על הספה, אז אולי לעזור בבייביסיטר, אולי בשיעור פרטי בחינם. יש נשות פצועים שביקשו ממני עזרה, בלממן שיעורים פרטיים לילדים, כי הם כל היום עם הבעל הפצוע בית חולים, והילדים זה. וואלה, אז שיהיו מתנדבים. לכו תלמדו. עכשיו, יש 18,000 פצועים. תחפשו אותם, תמצאו אותם, תציעו להורים, לילדים משהו, אני אתן שיעור פרטי, אני אשמור עליהם שעה ביום, אני אדור לכם את הגינה, בסדר? אתם לא פנויים נכון לגינה עכשיו, אני אשתול לכם פרחים חדשים, ואני אקצץ לכם את הדשא, מה אתם צריכים? אני אחליף לכם נורות, אתם לא מאמינים כמה הדבר הקטן הזה הוא הרבה מעבר לנורה שעכשיו פתאום יראה אור, הוא זה שמישהו היה איתי בכאב הזה, מישהו, אני לא לבד, וזה בידיים של כולנו, ואני יכול לתת עוד 1,000 דוגמאות, לכו לעוטף, אגב, אני רואה שם מלא, 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 מלא מתנדבים, אתמול בכיסופים, עוברת על אתה יודע, על הטרקטור,
גולף קאר הזה,
כן, גולף קאר הזה, מישהי עכשיו השתחררה מהצבא, מי את, מה את זה, באתי להתנדב, עכשיו מה היא עושה, היא מנסה להחזיק תנוי בקיבוץ, כי הקיבוץ עוד לא חזר לשם, יש עדיין פחות, אבל יש עדיין, לא מעט מפונים במלונות. כמה זה קשה, כמה זה קשה. אני זוכר את זה, אמא מספרת לי שהיא, על החוויה הזו שהיא שוטפת את הבקבוקים לתינוקת שנולדה לה בזמן שהיא במלון, בתוך הקירור הקטן הזה בשירותים במלון. בסדר? אז אני לא יודע להרחיב לה את החדר. אני יודע להרחיב לה את הלב. נשחק עם הילדה שלך, שעה ביום נותן לך נחת. עכשיו, באמת, אני יכול לתת רשימה אינסופית, אגב, לא כולם סביב המלחמה, של פעולות, שהן מחזקות הערבות ההדדית. אז אתה שואל אותי מה החזון לחברה הישראלית, שאף אחד לא יעזר אחד לשני.
שכל אחד ממי שמקשיב לנו עכשיו, וגם אנחנו בעצמנו, פשוט נעשה משהו אפילו אחד קטן פעם בחודש, אפילו באחי זה, הלוואי פעם בשבוע.
לגמרי, לגמרי, זה לגמרי בידיים שלנו. אין, זה לא בשמיים.
אז אתה יודע, הדמות שלך פה היא, תפסה איזו צורה שאני אומר, בסוף אתה סוג של עובד סוציאלי לאומי כזה, לא? אתה...
לא למדתי עובדה סוציאלית. תשמע, אני באמת, קודם כל, כי גם אצלי זה בא מתוך קושי, מתוך כאב, מתוך צורך, זה לא, אתה יודע, מתוך לב שאתה יודע, שמחפש מה, ומצאתי שפשוט, פשוט לפעול, פשוט ללכת לעשות, אם מישהו צריך איזה רעיון, אני פתוח לתת לרעיונות, אבל יש מלא רעיונות טובים מסביב, פשוט ללכת, אתה יודע, להיות עם אנשים בכאב שלהם, להיות בשביל מישהו להושיט לו יד ברגע הזה, כמו שאתה, הזלת דמעות יחד עם אמא, אתה יודע, לא תחזיר לה את הבן, אין לך מילים להגיד, ויש לך דמעות להזיל, תחשוב כמה כוח זה.
מדהים. טוב, באמת שילוב, אנחנו מסיימים פה בשילוב מזוקק של כאב, אבל שבאמת, חד משמעית מסכימים שיש בו הרבה תקווה. הלוואי, חיליק טרופר, תודה רבה.